שלום לכולם, אנחנו בפרוטוקול מליאה מספר 3, תאריך היום ה-12/3. אנחנו מתחילים.
טוב, זה לא פרוטוקול, זה מליאה.
סליחה, מליאה, נכון.
אנחנו ממשיכים היום באופן כללי בעיקר בתוכניות עבודה. אנחנו קודם כל נעשה את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת, זה מופיע בדף השני. בואו נראה מה פה משהו מעניין. עבור רגע, תראו אם זה מתחלות כזה החלטות מרגישות. טוב, בוא נראה, היה פה דיווח תוכניות עבודה, תוכניות עבודה ומחירה דירה. יש הערות לפרוטוקול משהו?
לא.
אוקיי, אנחנו נעשה את הפרוטוקול.
אוקיי,
עכשיו לפני כמה עדכון קטן, בטח ראיתם מי שראה את הכתבה בעיתון הארץ על הפרויקט התואר השני שיש לנו כאן בחברה לפיתוח, אז לא מיישם על זה. תראו, האמת היא שיש פה פרויקט שהוא מקביל לפרויקט של המשתלמים של חבר'ה שמגיעים למדינות מאפריקה ומאסיה לעשות תואר שני בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב. בזמנו זה היה איזשהו רעיון להיכנס לעולם האקדמי ובאמת לעשות לפתח פה תוכניות של אוניברסיטת תל אביב. יש כ-15 תלמידים בשנה, זה בערך 30 בכל זמן נתון של תואר שני שנמצאים פה. לומדים סמסטר אחד באוניברסיטת תל אביב בקיץ, שני סמסטר פה בערבה, כדי להתפרנס הם עובדים גם בחקלאות. התוכנית בחברה לפיתוח, גם רואי אחרי גם כן מתעסק איתנו מעט. הכתבה סתם כתבה מרושעת של קו לעובד והארץ, שהם קשורים זה בזה. תוכנית מדהימה, נותנים הזדמנות לסטודנטים לעשות תואר, לקבל תואר שני במדעי הצמח של אוניברסיטת תל אביב. מגיעים לשנה וחצי החבר'ה האלה, עובדים בחקלאות כדי לשלם את השכר לימוד. קשה דרך אגב מאוד למצוא מקומות תעסוקה, כי הם עובדים יומיים שלושה בשבוע. זהו, הייתה הכתבה הזו שהיא אוניברסיטת תל אביב, אתמול הנשיא היה פה דרך אגב של אוניברסיטת תל אביב.
מה?
הנשיא של אוניברסיטת תל אביב היה פה אתמול, בא לראות מה קורה, התרשם בטובה כמובן, הוא כבר היה פה כבר.
בעקבות הכתבה הזו?
כן, כן. אוניברסיטת תל אביב גם הקימו ועדת בדיקה שמחר מגיעה לראות מה קורה פה. בעיקר דרך אגב הביקורת הייתה על אוניברסיטת תל אביב, זאת אומרת הם שם קצת נלחצו. התוכנית הזאת גם עולה למעט כסף החברה לפיתוח, אנחנו משקיעים בכסף.
היא מועילה?
לסטודנטים בטח.
מועילה לסטודנטים מאוד.
לא, לחקלאים.
לא, לחקלאים לא. לחקלאים, בתור כוח עבודה בחקלאות אנחנו לא צריכים אותם. זה לא כמו תוכנית המשתלמים, שבאמת יש פה win-win situation, שהם גם באים להכשרה וגם צריכים לכוח עבודה. התוכנית הזאת אפשר לוותר עליה באופן כללי, היא תוכנית יפה. יהיו לנו קצת יותר מדי כסף בחברה לפיתוח, אנחנו בטוחים שנוכל להבין את זה, לגייס את זה יותר משאבים קצת. זהו, נראה מה עם התוכנית הזאת.
אבל מבחינת יחסי ציבור וכבוד והערכה, ולהעלות אותנו על המפה, היא קיימת? היא משמעותית?
מטעמי המדינות?
מה כן?
כן, היא תוכנית משמעותית. גם הנראות שלנו כלפי משרדי הממשלה, גם מול המדינות, ודרך אגב גם מבחינתנו זה איזושהי לתת חזרה למדינות האלה שמגיעים פה משתלמים ודאי, שסך הכל יש שם כלכלה בעניין הזה.
אני הייתי בקיץ בווייטנאם ופגשנו את החבר'ה האלה שם, שגמרו תואר שני, אנחנו נגשנו את המכירות אישית לי ולאשתי מהמות, ועד כמה שהתואר הראשון, הדיפלומה, מקפיץ אותם מדרגה אחת, זה מקפיץ אותם 5 מדרגות, הם במקום אחר לגמרי, אנחנו היינו עם כמה חבר'ה שם, פגשנו אותם כמה ימים, זה game changer. הם מגיעים שם למשרות אחרות לגמרי, הם ממש... אני כל כך אימן להתעלב, לפגוש אותה שם ולראות באיזה מצב הם. אני חושב שזה באמת פרויקט ייחודי, מדהים. ושתדעו, בתור אחד שהיה שכאילו, זה כבר אחר, להם, בוודאי. אחרי שהם כבר היו פה, הם לא...
זה חשוב לי
שתשמעו
אותה. ברגע שזה ווין כזה גדול בצד השני, אנחנו נקבל את זה בחזרה
בדרכים
שם. אבל אחרי
כתבה כזאת, כנראה שזה לא...
לא, אני
לא יודע, כזאת
זה גם פרסום.
תראו, תזכור בסוף כתבות, באות, נעלמות, לא צריך גם להתרגש מזה, לא צריך לתת מפרופורציה מהכתבות, להתרגש יותר מדי. וזה העיתונות היום, אתם יודעים, היום העיתונות זה משהו רדוד, האמת שם היא סובייקטיבית, ובסדר, זה כמו שקוראים צריך פה, אתם יודעים, הרי אני למדתי, הרי כמה פעמים שלי קרה באופן אישי מול עיתונאים, שאתה בא ואומר א', והם כותבים רק מה שבא להם לכתוב, אני בכלל באופן כללי לא קורא עיתונות בכלל, זה כי...
אבל אתה לא הרוב.
לא, אני אומר, קודם כל זה המציאות של החיים שלנו, שיש עיתונאות, שהצדק בו הוא סובייקטיבי, זאת אומרת, זה נכון שהחבר'ה לא עובדים בחקלאות, שזה בעיקר הביקורת. ודרך אגב, אנחנו יודעים את זה שלפעמים הם רוצים לעבוד יותר שעות ממה שאנחנו בכלל רוצים
להיות. לא לפעמים, תמיד.
זאת אומרת, זה הקונפליקט. הם רוצים כמה שתי שעות כדי גם להרוויח כסף, ואנחנו רוצים לשמור עליהם בתוך התוכנית, במיוחד בתואר השני. אז בסדר, עובדים בחקלאות. עכשיו, לא יודע, אני כשעשיתי תואר שני, ריססתי סלות של חומוס ורחוב סביב רחובות בשביל פרנס. גם זה גם, זאת אומרת, פרופורציות.
אפשר, אני לא יודעת אם מקובל, אבל אפשר כאילו לבקש את ה... לא יודעת אם יש לזה, איך קוראים לזה, אבל תוכנית עסקית בשביל לראות, לבחון אם... ברגע שזה עולה לך כסף, שאתה אומר שזה עולה כסף, אז אולי זה כסף שנעדיף לשים במקום אחר. כאילו, על רגל אחת אתה לא יכול לקבל
החלטה. לא, קודם כל זה לא דיון החלטות, זה מתנהל בחברה לפיתוח, הדירקטוריון של החברה לפיתוח דן בזה כל פעם. דרך אגב, לפני הכתבה עוד קיבלנו החלטה שאנחנו לא מגייסים עדיין סטודנטים לשנה הבאה, עד שאנחנו לא... עד שאוניברסיטת תל אביב לא תוריד את המחירים למחירים יותר נורמליים. כמה עולה סטודנט? רואינו.
התואר עולה 15,000 דולר לסטודנט, מתוך זה הסטודנט משתתף בערך בשליש, וחלק אחר של הכסף חוזר באמצעות זה שאנחנו מעסיקים את המרצים, והאוניברסיטה מחזירה לנו כסף על העסקת המרצים, ועל הסעות ועל דברים אחרים. הרגע מדובר למלג את התוכנית, זאת אומרת שהתוכנית לא תהיה תוכנית חוץ תקציבית, אלא תוכנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, אז למעשה זה יהיה שכר לימוד סטנדרטי כמו בכל מדינת ישראל, ואפשר להוריד את העלויות של התוכנית גם לסטודנטים, ובמיוחד...
אז סך הכל, אני נותן פה דיווח, זה לא דיון עכשיו שאנחנו צריכים לקבל החלטות, מה עושים התכנות ומה לא, זה מתקיים בדירקטוריון של החברה לפיתוח.
כמה סטודנטים כאלה
יש? יש 15 בשנה במחזור. זה באים לשנה וחצי, זה אומר שיש לנו 30.
כרגע יש לנו מחזור אחד, זה מחזור הבסיים, שאיתו יש את האירוע,
זה מחזור 6
עוד לא מגייסים, כדי
הדירקטוריון של החלטה בפרור. טוב, אז זה ככה באופן של עכשיו. דבר נוסף, כשאנחנו מתחילים, כן, למישהו יהיה משהו. תראו, מה שחשוב לי פה, אנחנו עכשיו רצים בתוכנות עבודה, ואחרי 2-3 מציגים, אנחנו כבר נהיים מותשים קצת, וקצת קשה להתייחס לפעמים. מה שכן חשוב, יש נושאים שחשובים פה, אני מדבר לחברי המדיה בעיקר, או לא משנה, כל אחד אחר, נושאים שחשוב לכם שעשה להם דיונים יותר עמוקים, או שאתם חושבים שהמחלקה לא עובדת כמו שצריך, ורוצים לדון בזה שוב, אז אני מבקש שתבקשו את הדיונים האלה. כי בסוף המחלקות פה עובדות הרבה שנים, ואנחנו רצים, ותמיד טוב לבוא ולקבל התייחסויות ולראות איך אפשר לשפר ולעשות. בסדר? אז גם אם לא מספיקים עכשיו, אני מצפה שכן תדרשו את הדיונים האלה. דברים נוספים, מה שמתחילים? חבר דירקטוריון תורך. חבר דירקטוריון, שכמובן לא נמנות אותה.
מה? מה זה מזל טוב נשמה?
מה?
מי אני שומעת?
הוא לא ראה את זה.
אלינור.
יש בננה,
אתה רוצה אלינור? רגע, אנחנו פוגעים עכשיו את החברה? לא רואה את זה דבר. מה?
נושא
עוד רגע
נהיה. לא יודעת. תשאר, שרה, שרה. תראו. לא, אנחנו בחבר דירקטורן, החברה לפיתוח. חבר. תסתכלי ברשת הפרק. תראו, הדירקטוריון של החברה לפיתוח מורכב משישה אנשים. אני יושב ראש לפי ההוראות, ובעצם יש לנו שני נבחרי ציבור, יש לנו שני עובדי הרשות, יש לנו שני נציגי ציבור. אוקיי, ככה מורכב הדירקטוריון של החברה לפיתוח, שאנחנו בעצם ממנים את הדירקטורים שלו. לא כל הזמן. נציגי ציבור, נציגי ציבור היום יש לנו את אורן מורגן. אורן מורגן
ואז רוני.
עובדי רשות, יש לנו את רויטל ואת אירי רובה, שהציגה לנו שבוע שעבר. נבחרי ציבור זה אני, שאני יושב ראש, שמרתי לפי ההוראות, ואחד מכם אמור להיות נציג, נבחר ציבור נוסף. עד היום בעצם זה רוי גלילי, על פי המליאה הקודם. אנחנו קודם כל צריך ייצוג נשי, זה דבר אחד. שניים ושש זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו כן משתדלים, גם במתנ"ס וגם בחברה לפיתוח, למרות שהמבנה לא מחייב את זה, שכן יהיו נציגים, שכן יהיו נציגים היישובים. אז סך הכל יש לנו פה עניאב, פרן, חצבה, עניאב ועידן. זהו, אז אנחנו צריכים למנות נציג. אנחנו חשבנו להמליץ שאוסי וינטר תהיה נציגה, שזה גם ייצוגים וגם יגדיל את הייצוג הנשי, וגם עושה של הניסיון סך הכל לפה כבר שש שנים. שש רק?
זה עובד?
זה
עובד?
זה עובד? הייתי בזה, לא?
מה? לא. הייתי בלמור.
לא. אז אלה, זהו. הערות, אם מישהו יש מה להגיד על זה, מסכימים, לא מסכימים, מישהו נוסף רוצה, אין מה להגיד.
נו,
שלימה.
מה, אני
הפכתי לטבעוני.
די.
אחרי לברק,
בשר טבעי. טוב. הנה הערות, אפשר
להשאיר.
רגע, היא צריכה להרים את היד, לא?
בסדר.
צריכה להישבע, לא?
כן, נכנסי. לא. היא צריכה לעבור ועדה.
עושה...
בבקשה,
נכנסה. נו, נכנסה, זה
לא בריא. לא, אמרתי,
אתה. זה לא פילאצי, בסדר.
טוב. רגע, עושה, נכנסה.
יש לנו מספר
חברים.
לא, אנחנו לוועדות המועצה אתנה.
לא
שומעים. בואו נעבור לוועדות המועצה, חבר'ה.
יש לכם מסמכי, גם קיבלת לכם באמת, גם... מה?
תביאו לנו את הוועדות.
לא,
אתם איתי, אתם רואים איך נראה הדף בסוף כזה? יש לכם שני דפים בעצם, יש ועדות שהן ועדות מקצועיות שבעצם בהן אין חברי מליאה, ויש ועדות שבעצם צריך לבחור חברי מליאה. אני אתחיל מהוועדות שהשתתפו את חברי מליאה. ועדה מקומית לתכנון ובנייה, מי שחבר בה זה, מה? אתם מצאתם? יש מישהו שלא מצא?
צריך לי ועדה.
הבאתי.
שחור לבן. אדום, אצלנו זה שחור.
כן, שחור לבן.
דוד, אתה מוצא?
שחור
לבן.
טוב, אז ועדת בניין, ועדה מקומית לתכנון ובנייה, מהנדסת המועצה נמצאת בה, ראש המועצה וכמובן כל חברי המליאה. ועדת הנהלה, שבעצם בהחלטות של דברים שהם שופים שצריך לקבל בהם החלטות שהן לא מאוד מאוד מהותיות,
אז בעצם מתכנסת הוועדה הזאת, בוועדה הזאת צריך יושב ראש המועצה, אני ועוד שני חברי מליאה.
למה זה?
ועדת
הנהלה. אוקיי, בואו נעשה מלאת השורות.
מה שחשוב לדעת, שמי שבעצם נמצא בוועדה הזאת, אם תראו עוד ועדה לענייני ביקורת, בעצם מי שנמצא בוועדה לענייני ביקורת לא יוכל להיות בהנהלה או בוועדת המכרזים. אז חשוב לדעת שמי שרוצה להיות בוועדת הנהלה צריך לדעת שהוא לא יכול להיות לא בוועדה לענייני ביקורת ולא בוועדה.
תגידי כמה מילים על הנהלה, כמו התפקיד שלנו.
אז אמרתי, זה ועדה שבעצם בנושאים שוטפים שצריך להחליט בהם החלטות, כמו למשל עובדים שמבקשים לצאת להשתלמויות ואנחנו צריכים לאשר את זה. זה עניינים שהם לא מאוד מורכבים, דברים שהם משמעותיים, שיש להם משמעות כספית גדולה או אחרת גדולה, אז כמובן שהם מובאים פה לאישור המליאה. זה יותר דברים שוטפים שצריך להתייחס אליהם, ובעצם צריך לקבל החלטה שהיא לא ניהולית יומיומית, אלא שיש להם בסדר? אז
מה התדירות של
הוועדה הזאת? היא לא מתכנסת הרבה, היא גם אין חובה שהיא תתכנס, אין חובה של כמות הפעמים שהיא צריכה להתכנס בשנה, אבל בסופו של דבר כשצריך לקבל החלטות שהן שוטפות וצריך בעצם לאשר אותן בצורה מסודרת, אז הוועדה מאשרת אותן. כמות ההתכנסויות שלהם זה יכול להיות מ-1 עד 12 פעמים, אבל מעולם לא התכנסנו 12 פעמים בשנה. בממוצע זה בין 3 פעמים ל-5 פעמים בשנה שבעצם שהתכנסנו, וכמובן שאנחנו בדרך כלל דואגים שהוועדה הזאת תהיה לפני המליאה כדי שלא יבוא במיוחד בשבילה.
טוב, נציגים להנהלה.
מי היה עד עכשיו?
מי שהיה שם זה המגי יועץ ורוי גליל.
אני מוכן, אני יכול לדעת איך זה, אני מותר לי או לא. סבור, כן.
אוקיי. מי עוד יכול להתנדב ברוב קולות?
אני לא חייבת לדעת בביקורת.
אוקיי. בוועדת איכות סביבה צריכים להיות ארבע חברי מליאה.
למה?
כי זה מה שאומר חוק.
נבדק
וזה. מי שנבחר בוועדה הזאת יכול להיות לשבת בכל מיני ועדות אחרות.
יש עם זה ניגוד עניינים?
לא, זה מה שאומר שלא.
לא. אם עכשיו יש לך עסק שחוק סביבה צריכה לתת לך רישיון?
לא. זה ועדה שהיא ממליצה, זה לא ועדה שקובעת. בסדר? המדיניות נקבעת פה.
אז אני רוצה חוק סביבה.
אוקיי.
אני גם.
בנים?
עוד שניים, קדימה.
בנות, בנים?
כמה ועדות בערך יוצא בממוצע, אם מחלקים את זה שווה ושווה, או לא בזמן שווה?
הרבה ועדות.
הרבה ועדות?
כן, אז צריכה כאילו לעזוב את העבודה ו... קיצור, תקחי אחד ותנוחי, אל תמלאו לך יד.
לא, הבעיה היא שיש פה איזה...
אוקיי, בוא נמשיך. ועדה לענייני ביקורת. אני מוכנה להישאר.
גם אני מוכן להישאר.
כל הכבוד.
חכי
שנייה בסוף.
אוקיי. אוסי, יואב, עוד מישהו רוצה?
כמה צריך?
צריך 3.
רגע, חשוב
שהוא
לא יכול
להיות
בוועדת מכרזים.
כן, יש עוד בעיה, לא יכול להיות 3, לא יהיה לך הנהלה בוועדת מכרזים.
מה אתה מעדיף, מכרזים או זה? לא, מכרזים יש. מה זה?
בינתיים שאין מבקר, עדיף מבקר.
אז תהיה בזה, דוד ביקש להיות בוועדת מכרזים, אז יכול להיות 3, אם אתם רוצים.
בסדר? אז בוועדת, אוקיי, אז אוסי יואב, ונראה מי הבא. זה, ועדת הנחות. צריך שני חברי מליאה.
זה פעם בשנה, זה הבעיה.
פעמיים.
אני גם אשאר שם.
כן, אז דוד ו... ויואב.
מה זה, רק רחמנים הבאתם? צריך מישהו יותר... הבנתי, אתה משאיר את מי את הצד אחד וכולכם בצד שני.
ועדיין לא כוחות.
חברים, ועדה למאבק בנגע הסמים, נכון. חברים, צריך להתנדב לוועדות האלה, כי זה ועדות חובה. את זה לא אמרתי, ועדות פה זה ועדות חובה. חוץ מוועדת חינוך, כל שאר הוועדות הן
ועדות חובה.
בסדר, אבל זאת לא ועדת חובה.
אבל אני רוצה לדבר.
אין
בעיה. רויטל,
לא
אמרנו שאנחנו נושא,
אין בעיה,
שאנחנו נושא חלק מהוועדות היות ובאמת, כאילו נגיד הנגע הזה מכוסה יפה על ידי משרד החינוך.
לא, אבל אין ברירה,
זה חובה,
אני לא
חושבים.
אני חושבים
את הרעיון
לאחד ועדות,
ואמרנו שאנחנו נעשה את זה
המליאה תהיה ועדת ה...
לא, לא, אי אפשר, חברים, זה ישבתי, חקרתי את הנושא, מה שהצגתי לכם פה זה מה שמופיע.
אז קיבלת את זה בוועדת ביקורת.
המבקר אמר שאפשר לעשות שהמליאה תהיה,
לא, המבקר יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה מה שמופיע. מאבק לנגע בסמים, אני צריכה עוד שני נציגים, לא חייבים להגיע. בסדר, חברים, אבל כן,
בכל
ישיבה.
בתור חבר ועדת ביקורת, אחת הביקורות, אני אומר לכולם, אחת הביקורות העיקריות הייתה שהוועדות האלה לא מתכנסות בכלל, אז אל תיבהל.
אוקיי. ועדה לקליטת עלייה, אל תצחקו עליי, זו ועדת חובה. מי מוכן? בבקשה, צריכה שלושה חברי מליאה.
אוסי, אותך לנקלוט מגרמניה.
אוקיי, אין בעיה.
אוסי, מי עוד? דוד, מעולה. עוד
אחד.
עוד אחד, בבקשה.
רגע, מי נמצא פה? אה, שימי שלי. כל דבר שזה.
אני מגרמניה. לא, זה טוב, לא רוצה. אה, אבל גם מגרמניה.
ועדת מכרזים, אמרנו דוד וסגי. לא.
שניים?
כן. ועדה חקלאית, צריך שלושה חברי מליאה בוועדה חקלאית. אם יש, כאילו, בבקשה.
אני רוצה.
אודי?
איפה סגי?
אני יכול לגלות את הגלסר, נכון?
מי עוד?
אודי, מי עוד?
חקלאות. שמי גם את סגי.
אה, סגי, סגי.
בכמה
רעדות. סגי, ומי עוד? מי עוד? עוד חבר
מליאה. ועדה חקלאית, דוד, אתה ועדה חקלאית. זה מה לחוף.
ומי יש לך
פה? ועדה חקלאית.
אני לא חקלאי, מה?
לא משנה, תשב בפורום מדי פעם. תוזמן.
היית פעם.
רשמתי. ועדה
חקלאית. אגב, ועדה חקלאית, דוד. אודי ודוד, ועדה חקלאית בעצם בישיבות של הוועדה חקלאית, אתם תוזמנו. לא תבואו, כן תבואו, הם יושבים הרבה סך הכל.
בדיוק. ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור. יואב. ועדה למיגור האלימות. ארבל, אפשר לשים אותך שוב? אני צריכה עוד אחד.
בסוף נתי וארבע. מה זה אלימות?
ועדה
קשור לחינוך.
אז אני גם אחד.
כן, יופי. לא, צריך
שניים.
ועדת חינוך, אז אמרנו את ארבל, מליאה, אנחנו יודעים מי אנחנו, ועכשיו דיברנו על הדירקטוריון, אז בעצם אוסי. ועדת חינוך היא לא ועדת חובה, זאת אין חובה. האחרים זה חובה
בכל...
לא, הבאים
בסוף...
אוקיי, אז חסר לנו בוועדת הנהלה עוד חבר.
אני אשים את עצמי.
ריסקי? יופי, תודה. ועדת איכות סביבה, אני צריכה עוד שניים. בבקשה, שוב, זה לא מתכנס.
יש לנו שם עד עכשיו הרבה
וריסקי. עכשיו הרבה וריסקי.
כן. איכות סביבה, קדימה.
תגיד, תגיד.
בסדר, צריך כמה יש. אני עושה, תודה.
אין מה לעשות, מסכן, מסכן, שבוע פעם מלא שבוע. מישהו עוד חסר פה לך.
בוועדה לענייני ביקורת. בוועדה לענייני ביקורת אני צריכה עוד מישהו שיצטרף. יש את אוסי ויואב, זה לא יכול להיות מישהו שוב בענה.
לא, מה פתאום?
לא אודי, לא רבקי. וגם
סגי
לא יכול, כי הוא בוועדת מכרזים.
זה מנוי לשם חברי מליאה?
מטריצה אותי. אני אתחיל איתה, אין מה לעשות, כן. אוקיי, ועדת הנחות יש לנו שניים. נראה לי שזהו, השלמנו את מה שהיה צריך.
שם בטוח, אם לא, אז תשבצים.
זה, כן, השלמנו את מה שצריך. אבל הוועדות הבאות זה ועדות מקצועיות. יש ועדת מלח.
מביאים את זה לאינפורמציה.
כן, מה זה מלח?
לא, זה חשוב.
משק לשעת חירום.
זה חשוב שהם יקימו אותם.
כן, בגלל זה אני... משק לשעת
חירום. מי מרכז את הוועדות האלה?
הפונקציות המקצועיות.
כן, למשל מלח, אז בדרך כלל נדב סקן, לוועדה לביטחון וחירום, שוב, קבעת המועצה. ועדה לקידום מעמד הילד וחינוך. ועדת ערר, זו ועדה מקצועית, יושבת בראשה אורית שלחת שהיא עורכת דין, ויש את מוטי ארנון ואירן ברון שהם כבר שם.
זה
ערר על
לענייני
ארנונה.
שזה בעיקר צבא, רפאל, מפעלים, אני יודע.
כאלה. ועדת רכש ובלי, שיושב בגזבר, יועץ משפטי ומנהל רכש. ועדת תמיכות, מנכ"ל הרשות, היועץ המשפטי ונציג
הציבור. מה
היא מאשרת את הקריטריונים לתמיכות?
והתמיכות מאושרות במליאה. ועדה להקצאת קרקעות במבנים, שוב, זו ועדה למשל שלא מתכנסת. ועדת בחינה לכוח אדם, בעצם יש, איך אנחנו בעצם בוחרים את העובדים למועצה, אז יש איך היא בנויה. ועדת גיל שלישי, ועדת הסעות. גיל שלישי כמובן, רכזת הגיל השלישי עירית שגם הציגה פה את התוכנית בפעם קודמת, אז אם את בראשה. ועדת הסעות, שקבעת המועצה הוא גם קבעת מוסדות חינוך, יחד עם מנהלי בית הספר ומנהל מחלקת חינוך כמובן ונציגי ההורים. ועדת תיירות שיושבת בראשה נומי ועושים ניר נמצאת בה ונציגי היישובים. וועדת בריאות שוב, גם כרכזת בריאות עירית יושבת בראשה וראש מועצה, מנכ"ל ונציגי היישובים.
מי נציגי היישובים בבריאות?
אני לא זוכרת בעל פה.
זה גם במשקים ונציגי ועדות.
מי בצופר למשל?
בצופר.
האחיות, לא?
האחיות.
איתן, איתן היה חזק בוועדה.
איתן כל השנים.
אבל בעיקרון זה ועדה שמנוהלת על ידי האחיות.
כן. לא, יש גם ועדות.
בואי תגיד את האמת, זו ועדה שמנוהלת על ידי האחיות.
יש יישובים שיש להם ועדת בריאות רצינית.
טוב, חבר'ה, הלאה, בואו. דברי, כמו שאמרנו, יש לנו את התקציב השוטף שאנחנו עובדים, מציגים אותו עכשיו, וכל המחלקות האלה בסוף נסחמות את התקציב השוטף, ויש לו דברים. דברים, על פי החוק, כל פרויקט מנוהל בתור דבר, תקציב בלתי רגיל, שזה בדרך כלל כספים שמגיעים בדרך כלל לכספי מדינה או גופים כאלה ואחרים, ואם אנחנו תקצבנו גם הרשות, אז גם הם נכנסים בתוך התברים. אז בואו נראה מה שלנו היום.
אז התבר הראשון שיש לנו זה תבר חדש, מספר 810, מבנים יבילים בפרן, זה בעצם תקצוב שהגיע ממשרד הבינוי והשיכון למבנים יבילים בתוך במושב פרן.
משהו חדש או משהו מרשם?
בואו נסביר את הדברים האלה, שנייה, בואו נסביר, כן, בזמנו היה את המתווה כחלון שהביא, הקציבו מבנים יבילים ליישובים, היישובים מצמצמים 50%, בסופו של דבר כל המושבים ויתרו על זה, מלבד פרן, שאני לא יודע אם יעשו את זה כן או לא, אבל בינתיים הם עדיין בתוכנית, אז לא קיבלנו את התשובה, מקווה שתעשו את זה. לצערי הרב קצת פספסנו פה, כי היה פה הרבה מאוד כסף של מבנים יבילים. אז זה בעצם, הפרויקט הזה הוא מתוקצב עדי משרד השיכון ועדי משאב פרן.
חצי?
כן.
כן.
אז
בכמה?
משרד השיכון ב-1,400,000.
לא, כמה מבנים?
בפרן?
כן.
שבעה בתוך הרם.
שבעה כרגע.
אוקיי, תבר חדש 811, הקמת גדר ביטחון בעין ים. תבר זה תקצוב של משרד הביטחון. וכל הסכום 330,905.
אז שיקום גדר בעניין.
אוקיי, אז גם כן, מרכיבי ביטחון, חבר'ה, שנייה, קצת תסביר את הבן כדי ש... מרכיבי ביטחון, יש יחידה, היחידה להתיישבות במשרד הביטחון, היו פה בסיור, דיווחתי פעם שעברה שהם יהיו, הם היו פה, ופיקוד העורף. אלה תקציבים שמגיעים מרכיבי ביטחון,
גדר, תאורת גדר, רכבי ביטחון.
כבישה ספרד, שימוש בתאורה, רכב.
כן, נדב בדרך כלל עובד מולם, הם יש להם את התיעדות שהם עושים, ביחד בשיתוף פעולה עם נדב בעיקר. אז שופץ בזמנו, שופצה הגדר בחצבה, עכשיו שופצה בעניין, אז זה בעצם הפרויקט של הגדר של עניין. כמו שאמרנו, הבאים, הבא בתור כנראה זה יהיה פרן, וספיר.
לא, פרן עידן ספיר.
עידן כלום, עידן שפתיחה.
זה מימון של
100%.
זה מימון של 100%.
יש מימון של 100%.
מה מספיר?
ספיר להחליף את כל הגדר. אבל היא עוד טובה, אז היא קצת בסדר בשביל זה. לא כמו בפרן שהיא נפלה לגמרי.
כולל פינוי הגדרות מספיר.
פינוי של הכל.
שפה שוב יש תיעדוף שנדב מול פיקוד העורף, יש דברים שאנחנו מתעדפים והם חושבים אחרת.
לרוב הם חושבים.
זה מרכיבי הביטחון.
אוקיי. בתקציב, באישור התקציב של 2018, אנחנו אישרנו בעצם מימון מהקרן לפיתוח למספר פרויקטים. דבר חדש של תוכנית אב לביוב, דבר מספר 12, אושר לתקצב 200,000 שקלים מהקרן לפיתוח. אז בעצם הבקשה, אתם רואים, יש את הדף הזה שאפשר לראות, זה עכשיו יחזור על עצמו הדף הזה. אז בעצם אושר במליאה בעצם כבר בעבר, פה הם פשוט בשביל פתיחת הטבר, אז 200,000 שקלים לתוכנית אב לביוב. עוד 200,000 שקלים מהקרן לפיתוח אושר לתבר 700 לתשתיות ביוב במושב עידן, ותבר חדש של תבר 800 שהוא עבור מדרכות בצופה, מענק משרד הפנים, שזה המסמך שלפיו בעצם רואים את האישור של המענק, 135,000 שקל מענק משרד הפנים, ועוד 200,000 שקל שאושרו באותה ישיבת מליאה ליישוב, למדרכות.
ב-135 ועוד 200?
נכון, 135 ועוד 200.
איפה 200 האלה? זה מה-200 של ה...
לא, זה אושר במליאה.
זה אושר במליאה.
איפה זה בר?
להקרן לפיתוח.
תקציב המועצה.
תקציב המועצה.
נכון.
תקציב המועצה זה מגיע. זה תקצבנו בתקציב הקודם, 200,000 שקל לפרן ולצופר ולתשתיות.
בדיוק. זהו. אם למישהו יש עוד שאלות,
זה אפשר... תראה לנו הרבה ענייני ביוב בתקופה הקרובה. מור יציג את זה בשבוע, ברגיעה הבאה, שאתה נחלת הרבה ביוב, אני אדבר קצת יותר על הפרויקט הזה.
אתה יכול לתת עוד כמה מילים על הנושא של תבר? איך זה עובד בעצם?
זה עובד, הפרויקטים מנוהלים באופן נפרד במועצה האזורית. דרך אגב, גם לא לפי שנה קלנדרית, לפי פרויקט. ולתוך הפרויקט הזה אתה מתחיל לזרוק את התקציבים שאתה מביא, למלא את הסל. אז בכל דבר שמאשרים צריך לראות מה הפרויקט ומה המקורות. אוקיי?
בעצם עוד לפני שיוצאים לפרויקט אנחנו בונים תוכנית, מה שקרה תוכנית, בעצם מה המקורות שלנו, מעלות, בונים מעלות שזה אמור להיות, ובעצם מבינים מה הפערים שלנו, עובדים על הגיוס של אותם משאבים.
מה בוצע פה כרגע, אישור של מה? של
התחייבויות שקיבלנו, ובעצם בשביל להפעיל תבר, בשביל להפעיל פרויקט, אתה בעצם צריך שקודם כל יהיה לך תבר פתוח. התבר, אחרי שאנחנו מאשרים אותו, יש פרוטוקול מליאה, אנחנו מגישים אותו למשרד הפנים, והוא מאשר את זה. בעיקרון זה פשוט הפרוצדורה. כמובן שצריכה להיות לך כדי לפתוח תבר, וזה בעצם כמו, ההתחייבות היא כמו צ'ק, בעצם תבר, ואתה אומר, הנה יש לי את ההתחייבות, עכשיו אני יכול לצאת לפרויקט. אז ככה זה עובד.
עכשיו, דבר, עכשיו שבעה מבנים מבינים בפרה. הפרויקט הזה 1,400,000 ממשרד השיכון, החצי השני מפרן, ויש לך פרויקט בעצם. עכשיו רק צריך לראות שבמכרזים באמת עומדים בתקציב הזה גם. זה החוכמה.
ברור, כן.
טוב,
אפשר להתחיל. אפשר להתחיל, אוקיי, ואתה לחזור את העבודה.
אז הראשונה שתציג זאת דורית, שהיא מנהלת השירותים החברתיים.
והיא גם תציג את התוכנית של המרכז הסיפורי. אני תקור? צריך להדליק את זה.
היה פה סעיף פעם ולא עברנו עליו.
כן, עוד לא אנחנו נעבור על
הפלוגיה.
הוא איתך
נשאר לשיבה הבא.
זה אמיר
לי
כמה
שאלות.
על האישור של המחרה הזה.
טוב, שלום לכולם. את רובכם אני מכירה, שממש מעטים שלו. שמי דורית לוביש, אני גרה בעין יב כמעט 8 שנים. אני עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית. ניהלתי את המרכז הטיפולי, ולפני שנה וחצי אני בעצם מנהלת גם את המחלקה לשירותים חברתיים במועצה. המליאה שעברה זה היה ממש בתחילת הדרך. אני חושבת שלמדתי מאז את חיי הרווחה כאן, ויש בזה הרבה אתגר ומשמעות בשבילי. התוכנית היא בעצם מתחלקת לכמה, גם קבוצות של אוכלוסייה, גם מטרות, גם הכוח אדם שלנו בעצם, וממנה קצת תלמדו על דרך העבודה של המחלקה לשירותים חברתיים. חשוב לי להגיד שלפעמים שואלים מה יש רווחה בערבה, או אני באה באמת, עבדתי 20 שנה כמעט בדרום תל אביב והרווחה שם היא שונה. אני חושבת שעבור האזור שלנו יש הרבה מאוד משמעות בשירותים החברתיים, בגלל שהם מיועדים בעצם לכלל האוכלוסייה בהרבה מאוד, מהפרויקטים, מהתוכניות ומהעבודה השוטפת. הכי פשוט אפשר באמת להדגים את זה למשל עם הגיל השלישי או אזרחים הוותיקים, שהדברים הם באמת עבור קהילות שלמות או נוער עבור כל הקהילה. יש גם את המקרים שהם באמת ספציפיים ודורשים את הטיפול, אבל גם תוכניות הרבה פעמים מכוונות לכלל הקהילה שלנו. מתוך זה, אני מעבירה, רוצה על השאלה. אני
אמשיך?
כן, נראה לי. נכון, זה הכי פשוט. אוקיי. זה ביקשתי מהחלוטין. כן. כן. אז כוח אדם, באמת יש היום 4 עובדות סוציאליות, שאוטוטו נהיה 3, כי סתיו קרטגי מרטל יצאת לחופשת לידה. אז זאת אני, ציפי אמבר, מעיין אשל וסתיו. יש כאן סטודנטית לעבודה סוציאלית, נוגע גיבור, שהיא עובדת זכאות במזכירה שלנו. בעצם התקינה היא תקינה של המשרד עם ההשתתפות הרגילה של הרשות.
ברווחה בעיקרון 75% מהפעילות אמורה להיות ממומנת על ידי משרד הרווחה, 25 על ידי הרשות, שזה אומר גם מבחינת התקני כוח אדם וגם מבחינת התמיכות. בפועל זה קצת, זה יוצא קצת פחות. זה לא משהו מיוחד לנו, זה בכל הארץ, כי בסוף אנחנו עושים פה, אנחנו פועלים לפי מה שבאמת יש צורך. זה סדר גודל של בין 70-72% מול בעצם שזה התקצוב שיוצא ממשרד הרווחה מול מה שהרשות בעצם בפועל מממנת את ה...
והתפקידים מגוונים, זאת אומרת, אנחנו עוסקות בכמה תפקידים כל אחד, זה מעלה אתגרים מסוימים. אז הנושא הראשון הוא באמת נושא של הורים לילדים או משפחות שבהם ילדים. התחומים סביב השמות בגנים, בגנים של 0-3, שזה התחום שלנו, סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים אלרגנים שבעצם עד לגיל החינוך, שזה גיל 3, הוא בעצם של משרד הרווחה.
איזה סיוע הם מקבלים?
סיוע, זה סייעת, זאת אומרת אם ילד נמצא בגן שהוא גן רגיל ועם צרכים מיוחדים, אז הוא זקוק לסייעת.
אז ילדים אלרגנים.
אלרגנים גם אותו דבר.
אותו דבר, יש ליווי.
אוקיי. אם מפעילים את זה וזה עומד
בקריטריונים.
אני בגלל זה אני אמרתי שאני זה, אבל בסדר, זה מקרה ייחודי. צריך לעמוד גם בקריטריונים מסוימים בבית הזה. הדרכת הורים, פיתוח נסיעות אישיות, מפעלי קיץ, ותוכנית משמעותית ששמה נתיבים להורות, שבעצם מאפשרת העברת תקציבים של משרד הרווחה למרכז הטיפולי, ובעצם באמת תוכניות טיפול משמעותיות לילד, להוריו, הדרכת הורים, כל מה שקורה בזה. נוער וצעירים, תוכנית שאני יכולת שגם הציגו לכם אותה ממחלקת החינוך ומהמרכז קהילה, שבעצם תוכנית שמשותפת, תוכניות משותפות לשלושת הגופים האלה, באמת סביב התנהגויות סיכוניות של נוער, שבמקום הזה של התוכניות אנחנו מן הסתם נותנים באמת את הזווית של ההתנהגויות המסכנות, אבל גם בשיתוף פעולה על מה נכון, איך בונים תוכניות עבור נוער, עבור ההורים. צעירים 18-25 זאת אוכלוסייה שהיא יחסית חדשה לה. מה?
לא קיימת.
אני לא בטוחה שהיא לא קיימת, אני דווקא חושבת שהיא הולכת וגדלה בגלל כל מיני דברים. אחד זה בגלל שאולי יש פחות יכולת כלכלית למשפחות לשלוח את הילדים, מה שפעם היה יותר בקלות ללמוד לגור מחוץ לבית, וכן יש יותר צעירים שנשארים פה. וגם זה מגמה ארצית, זה הקושי הזה של צעירים ומשרדים. יש
מלא, הבן שלי ויש לו מלא
חברות. אז זהו, עשי, זה כבר לא ככה.
הוא בן 23.
אז אנחנו באמת צריכים לתת עליהם את הדעת. בכלל בכל הארץ פותחים מרכזי צעירים, זה משהו שיכול להיות שאפשר להרים, אבל בשיתוף כמובן עם עוד מחלקות. יש תוכנית בנוגע למשפחות צעירות וצעירים שאנחנו הגשנו לתמיכה מביטוח לאומי, שאם באמת יהיה זה יהיה נהדר. הנושא הצרכים המיוחדים, אתם יודעים שבאמת באזור שלנו אין מסגרות של חינוך מיוחד, הילדים נמצאים משולבים בעצם המסגרות הרגילות, שצריך לדעת שזאת מגמה ארצית, הנושא הזה של שילוב או המילה החדשה היא הכלה של ילדים צרכים מיוחדים בתוך המסגרת הרגילה, ואיך בונים ואיך מבנים את התוכניות עבורו. משפחה, שני דברים מרכזיים שנפתחו השנה, זה בעצם התחנה לטיפול משפחתי שמאפשרת לזוגות להגיע לטיפול במחירים מסובסדים מאוד, סביב קשיים של קונפליקטים במערכת הזוגית שאנחנו היינו ערים לה. אנחנו גם עוסקים בנושא של סדרי דין וקונפליקטים בתוך המשפחה. כל הנושא של טיפול זוגי, לשמחתי הרבה, מטפל בא בטיסה אחת לשבוע, הוא מלא עד אפס מקום, וזה באמת מסייע ועוזר. קפה בוקר אימהות, לאימהות שילדו זה עתה או קצת אחרי הלידה, מפגש שבועי בנושאים של התפתחות הילד וחברותה, כל המשמעות. הנושא של החירום, נושא מאוד, מאוד משמעותי בשעת חירום. בעצם התפקיד של המחלקה לשירותים חברתיים ושלי זה להיות ראש מכלול אוכלוסייה. מכלול אוכלוסייה נוגע בעצם לתפקוד האוכלוסייה בשעת חירום. זה עבודה משותפת בעיקר עם נדב, עם נושא של הביטחון. נכנס לתוך זה כל הנושא של בשורה מרה לא עלינו, שיש באמת אירועים של שגרה שעובדים סוציאליים מוכשרים לשאת את ההודעה. כל הנושא של הכשרת צוותים, צוותי חירום יישוביים, הנושא של צחי. ובאמת זאת הכשרה שאנחנו ממשיכים אותה יחד עם מרכזי היישובים, וגם שימת דגש לבעצם מי יציל את המציל, מה קורה לכל צוותי ההתערבות והחילוץ וההצלה כאן בערבה, לשחיקה, וסך הכל צוותי מתנדבים מאוד מסורים, מאוד מקצועיים, וצריך גם לתת את הדעת על השחיקה שלהם. נושא האזרחים הוותיקים, גם יש אוס בעצם שהיא מיועדת לזה בחצי משרה כיום, שזה ציפי אמבר, ובאמת בהתנהגות יותר מסכנות סביב הגיל הזה, שמזמן הגיל הזה. מועדון מופת, שבעצם מה שמופיע בפרסומים כקתדרה, שמופיע במרכז קהילה, הוא בעצם תמיכת רווחה, והוא מאפשר את הפעילות הנהדרת שיש כאן שלושה ימים בשבוע. אנחנו מקיימים גם פעילות ביישובים, אם זה קבוצות, אם זה שיח סביב נושאים מסוימים, וגם הנושא של שיקום בעצם ומניעת מצבים של שמזמן הגיל הזה, ביחד כמובן עם משברי בריאות, שגם את זה עירית הציגה בפניכם, אני חושבת זה די ממוצא ליחידה השיקומית. הנושא של קהילה, תוכנית שהתחלנו ואנחנו ממשיכים אותה, ששמה חיבוק, ראשי תיבות של חיבורים קהילתיים, שזה בעצם מודל לצפה שמתנדבים יוכלו בעצם ליצור איזושהי תשתית של תקשורת, של סיוע עבור משפחות שנמצאות במצבי משבר מתמשכים ולא אקוטים. למשל סביב מחלה של בן משפחה, איך עוזרים ומסייעים לשאר המשפחה בתפקוד, זה באמת מודל הכשרה מאוד מאוד מיטיב, שחלקכם נשים בו חלק. פרויקט נוסף ומשמעותי שיצא בשנת 2019 זה שיל, שירות ייעוץ לאזרח, מתוך ההבנה שבאמת האזור ספר שלנו צריך את ההנגשה שהיא הרבה פעמים יכולה להיות דיגיטלית, בעצם פתיחת מוקד סיוע וייעוץ לאזרחים שמנגיש מיצוי זכויות בשטחים מסוימים, בתחומים מסוימים, עדיין מתנדבים שמוכשרים לזה, שיל זה דגם שהוא, זו תוכנית שהיא ארצית, יש לה מבנה מאוד מאוד
ברור.
עושה אתה לשאול משהו? יש לך ככה מבט עם שאלה? לא.
מבט עם שאלה, אבל... לא, לא, לא.
אחר כך. זהו. שאלות? עד כאן מרווחה? נעבור למרכז טיפולי, אבל...
לא כולם ביחד.
לא, יש לך שאלות. אני דוגע לי מוזל, אני מוכן, אני מדבר את כולם אחר.
זה עזור לשאלות.
תושבים עם צרכים מיוחדים שהם לא ילדים או אנשים עם מחלות קשות, איפה זה נכנס?
הזכרתי מקודם שהיחידה השיקומית שאני חושבת שעירית הציגה, ואני יכולה לדבר על זה קצת יותר בהרחבה. המחשבה שלנו הייתה בעצם גם האזור ספר שאנחנו חיים בו וגם העניין של גיל מסוים שבו לא רק דבר מסוים קורה אלא יש איזשהו פגיעה מערכתית נקרא לה, הכי פשוט להדגים את זה עם אירוע מוחי שצריך שיקום בכמה תחומים, שאי אפשר לשלוח את האנשים לפה תלך לריפוי בעיסוק, שם תלך לקליני תקשורת, זה צריך להיות במקום אחד שנותן את השירותים, שירותי הבריאות, שהם בדרך כלל פיזיותרפיה, ריפוי ועיסוק בקלינאות תקשורת, ובנוסף גם שיהיה איזשהו תכלול מערכתי של זה, יחד עם עבודה סוציאלית, יחד עם פסיכולוגיה, וזה בעצם המחשבה של הקמת יחידה שיקומית. יחידות שיקומיות אין הרבה בארץ. הקופות החולים לא מקדמות אותם, זה לא משהו שהן עושות, כי זה בור בלי תחפית. אין על זה שום הכנסות משום מקום. אנשים שצריכים שיקום, אז הם בדרך כלל צריכים אותה לתקופה מאוד מאוד ארוכה, לתוצאה מאוד גדולה. יחד עם זאת, צריך לעשות מאמץ כדי לראות איך כן מאגמים משאבים וכן מגיעים למצב כזה. כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו איישנו את התפקידים. יש קלינאי תקשורת שמגיעה מקיבוץ יהל, שעברה מתל השומר, יש תאי מרפאות בעיסוק, יש פיזיותרפיסט שמגיע, יש מישהי שמרכזת את היחידה הזאת, יש ציפי מלווה אותה, יש פסיכולוגית שעובדת עם הקופה שזאת איריסטורז.
הם מרגיעים לבתים או למרכזים הרפואיים?
המרכז הוא בספיר. המרכז הוא בספיר ואפשר להגיע אליו. ביקורי הבית הם קצת טריקים. הם אמורים להיות כולם עובדי קופת חולים כדי שבעצם האזרח יוכל לקבל את הטיפול בסבסוד, שהוא שלם עליו רק טופס 17. ההעסקה היא לא דרך המועצה, אבל בעצם המועצה באמת שמה לה, הרשות שמה לה למטרה כן לשים שם באמת את התקצוף כדי שיהיו את הביקורי בית וכל הדברים האלה. אנחנו צריכים, אנחנו ממש בשלבי הצנעה עכשיו, ממש ממש התחלה.
יש לקוחות לי?
בטח. אפילו זה קצת מאוחר אם אתה שואל אותי.
כן, זה מאוחר.
היינו צריכים כבר שהפתרונות כבר יהיו פה, זה לא פעם שם, בגלל המספרים הקטנים, יש קושי מאוד להפעיל תוכניות שיהיו מראש בעצם, כאילו להיות ערוכים מראש לדברים האלה, אבל הבנו שאנחנו כבר, זהו, אנחנו כבר שם. עדיין המספרים הם לא מאוד גדולים, אבל אנחנו לא מוכנים שלא נוכל לתת את ה...
היום היה היום, היום סליחה, היום היה היום הראשון שמעיין עבדה, חיוני תקשורת שהצטרפה, אני שנה חיפשתי אותה, והיו לה כבר ארבעה מטופלים היום, זה היום הראשון ועוד לא פורסם, אז כבר...
זה הכשרה מיוחדת מ...
כן, בטח, לשיקום. מה זה, הקלינאיות תקשורת, כאילו כל אנשי הבריאות שעובדים בעצם ביחידת ייחודית לילדים, כמו שהרבן שאלה, אז הם לא יכולים לעשות את זה, זה שיקומי. וגם בתוך תחום השיקום יש כל מיני תחומים, יש פיזיותרפיה למשל נשימתית, ויש פיזיותרפיה שיקומית, ויש פיזיותרפיה התפתחותית. זה תחומים, תחומי הבריאות הם תחומים מאוד נרחבים ומאוד קשה. כמו שאמרתי, שגם אנחנו כעובדים סוציאליים אנחנו צריכים גם ילד, גם זקן, גם... אז אנשי הבריאות קל וחומר, והם לא יכולים להיות הכל, כמו רופאי המשפחה שלהם.
אבל איך?
אבל מה? לא, בואי שלי.
איך? לא הבנתי, כי את מדברת עכשיו על בריאות ואת רווחה. אז כאילו איך הרווחה משתלבת בזה?
הרווחה משתלבת בזה בתוך הנושא של יחידות לאזרחים ותיקים במצבי מצוקה, שזה בעצם מניעת התעללות בחסרי ישע, ובתוך זה נכנסים גם אזרחים ותיקים. והסברתי למשרד שזה ההתעללות שלנו, שאנחנו לא מקבלים שירותי רווחה, המרחק. אז במקום הזה משרד הרווחה החליט גם לסייע לנו בזה. ומתוך ההיכרות שלי עם היחידה להתפתחות הילד, אז ניסיתי לסייע בזה לגמרי בשיתוף עם עירית.
כשהרעיון הוא בעצם, כל דבר כזה יש לנו, כמו שבעצם דורית אמרה קודם, יש לנו עלויות תוספתיות בגלל המרחקים, כמו שאמרה, בגלל הביקורי בית. אז בעצם צריך לבוא ולממן כל מיני דברים שבן אדם שגר בעיר וכביכול השירותים האלה מובנים מאליהם, הוא לא נושא בעלויות האלה. ובעצם אנחנו נכנסים לנעליים האלה כדי לאפשר.
אז בעצם הרווחה מעבירה תקציב בשביל המקום הזה?
חלק מהדברים יהיו וחלק מהדברים זה עובד סוציאלית שתצטרך ללוות אותה, כי מישהו צריך בסופו של דבר להיות אחראי על הפרויקט הזה שזה
יקרה.
בדיוק.
יש לי שאלה, לא כל כך יודע איך זה עובד לשמחתי. איך אתם אוספים את האנשים? איך אנשים יודעים? אני לא רואה פרסומים יותר מדי, איך את גורמת לבן אדם בסוף שיש לו איזושהי מצוקה להגיע אלייך, ליחידה, לרווחה, לקבל את העזרה? הוא יודע איזה עזרה הוא יכול לקבל?
בעיקרון, כל נושא לגופו, למשל, אזרחים הוותיקים, יש את המועדון. המועדון כן מפורסם. במועדון יושבת עירית, יושבת עירית שחר, יש לה את הסיוע שלה. אם יש אנשים שהיא חושבת שהם נמצאים יותר באיזשהו סיכון או מצב שכן צריך, היא מפנה.
מי שבמצוקה, אני לא בטוח שהוא מגיע למועדון.
אבל נכון. עכשיו, עוד פעם, אני אומרת, זה כל אוכלוסייה, את הילדים הכי קל לתפוס, כי הם כולם מחוסים, הם בגנים וזה, כבר אנחנו תפסים את אוכלוסיית הילדים. את הנושא של האזרחים הוותיקים, אז באמת ממש היה מיפוי מול היישובים, יש ועדות ביישובים, אנחנו נפגשים עם זה, אבל התשובה שלנו נורא טובה, הרווחה לא יכולה לפרסם את עצמה, אני גם לא מפרסם את כל הפעילות שאנחנו עושים, אני לא מפרסם את הסדר היום שלי, אני לא מפרסם את האנשים שמגיעים אלינו, אבל כן, אני חושבת שאנחנו מרושתים לא רע, אז אנשים יודעים למי לפנות, יודעים שניתן ואפשר, יודעים גם את מי לשאול, ודווקא באזרחים ותיקים וילדים שם יש יותר, הרשת היא יותר צפופה. מול כמוני כמוך בני גילנו, הפנייה יכולת לפנות למישהו שיעזור בנושא של ילדים, בנושא של מה לעשות עם ההורים שלי. אז אנחנו באמת מנסים לעשות כל מיני פרויקטים שדרכם הם יכולים לבוא, אם זה סדנה לאנשים יזמיות שעשינו. אז יכול להיות שאתה רואה את הפרסום, אתה בכלל חושב שזה קשור אליי, אבל אני הייתי שם, אנשים ניגשים, זאת אומרת, יש מעגלים שהם בעצם מעגלים של עידוד. כל פנייה למרכז הטיפולי היא תמיד ההתייעצות איתי, וזה בחינם, ומי שרוצה ימשיך ויגיע אלינו, מי שרוצה אני אפנה אותו למקום אחר. יש איזה מעגלים ככה שנפגשים.
אני חושבת שגם במרכזי
היישובים,
זאת אומרת,
למה לא
להשתמש במזכירים?
אז זה מה שאני אומר, לגמרי אני עובדת איתם ומולם, והם יודעים להשתמש בי בכל שעת חירום ויודעים שצריך. אבל השאלה היא טובה, כי זה בדיוק מה שהייתי רוצה שיהיה, שאפשר יהיה, שתמיד ידעו, שתמיד אני אהיה נגישה, אני וכל הצוות שלי, שאפשר יהיה לפנות, ושתמיד נוכל להפנות למקום שצריך. זה בדיוק מטרת העבודה. אותה עבודה היומיומית.
אוקיי.
בסדר, מרכז טיפולי?
זה בצד הזה או שיש את המצגת השנייה?
יש את המצגת? סוף השנות.
לא, כי השנייה...
אוי, חשבתי שזה זה, כן.
השנייה נשאלה פה בטבעי אותה.
זה הטיפולי זה מה?
מה? אז המרכז הטיפולי בעצם, אם לא באתם לבקר אותנו בזמן האחרון, אז בואו, המתחם שלנו מתחם מאוד יפה שהכניסה עליו היא מיד הרשות הניקוז. יש דלת ממנה נכנסים למתחם שיש בו את השירותים החברתיים, את המרכז הטיפולי, את השירות הפסיכולוגי החינוכי ואת הקבסית, זה בעצם פחות או יותר כל המקצועות הטיפול שיש של המועצה, וכל אחד יכול ללכת לאן שהוא, וזה אף אחד לא יודע לאן ומי ומה. בעצם בתוך המרכז הטיפולי יש מענה של טיפול רגשי, נקרא לזה ככה, ומענה לטיפול התפתחותי ל-0-18, שהטיפול ההתפתחותי הוא בעצם תחת המכון להתפתחות הילד באילת. יש חוק שמגדיר את ההכרה במשרד הבריאות, יחידה התפתחותית בערבה מוכרת, יש לה הדרגה של רופאה התפתחותית ששמה דוקטור קבוט, שמגיעה לכאן אחת לחודשיים לבדיקות התפתחותיות ובדיקות של קשב וריכוז. התוכנית מעלות שהיא בעצם גם כן של משרד החינוך עובדת בשיתוף פעולה איתנו, חלק מהמטפלות ביחידה התפתחותית הן גם מטפלות של תוכנית מעלות, וזה בעצם הרשת ששאלת עליה אודי, כי שם היא גם כן מתבצעת. אתגרים שלנו אתם יודעים אותם, כוח אדם, אז יש באמת מנהלת של היחידה שזאת נעמה כנעני, שהיא מרפאה בעיסוק מאוד ותיקה בערבה, מזכירה, עבודה סוציאלית התפתחותית, שזה רלוונטי לתחום, זה לא עבודה סוציאלית שיש בשירותים החברתיים, זאת עבודה סוציאלית התפתחותית שאמורה למצות זכויות של ילדים, בעיות התפתחותיות, לעבוד עם המשפחות לגבי קבלת הקושי וטיפול ישיר בילד, פיזיותרפיה התפתחותית, ריפוי בעיסוק, לינור תקשורת והרופאה. ויש בעצם טיפולים של הבעיה ויצירה, שזה כל הטיפולים באומנות, תנועה ודרמה. כל הטיפולים הם בעצם בקשר או של ספק או של סל בריאות מול קופת חולים. זה אומר שבעצם הם מסובסדים באופן מאוד 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 משמעותי. טיפולי הבריאות, מקצועות הבריאות עולים 30 שקל שזה תופס לטיפול על פי מכסה טיפולים, וטיפולים בהבעה ויצירה עולים 45 שקלים לטיפול, שזה בעצם בכל הארץ.
כמה באים מבחוץ וכמה הם תושבי הערבה?
כולם תושבי הערבה, יש לנו מעט מאוד שבאים מתמר כי אין להם שירות טוב ועולם כולם. של המטפלים, סליחה, מטפלים, יש לנו שתי מטפלות מוטסות, מרפאה בעיסוק דוקטור שעובדת עם ילדים הגדולים וקלינאי תקשורת ופיזיותרפיה, שלוש מוטסות, הרופאה היא גם מאילת, כל השאר הן מהערבה.
אם נהיה מהערבה,
בפסיכולוגית מהערבה הדרומית,
מי היית רוצה לקלוט מהערבה ואיזה אחוז משרה?
פיזיותרפיה.
פיזיותרפיה באיזה אחוז משרה?
50% משרה. פיזיותרפיה התפתחותית.
תעלף, תילים, נבלי.
יש לנו. לגמרי.
יש לנו בצופר. אל תהיה.
היו ציבירים לבקנים.
כן, אני יודעת.
אוקיי, אז פיזיותרפיה התפתחותית, מי עוד? באיזה חלקי משרה?
קלינאות תקשורת גם יכול להיות טוב, ברבע עד חצי.
חשוב לומר שאנחנו מדברים פה גם מקודם, גם ברווחה וגם פה, כשהמספרים, מספר העובדים, זה לא אומר לכיפי המשרה, זאת אומרת יכול להיות כל אחד הוא בחלקיות משרה, ולכן זה לא באמת שיש פה, בסדר, זה לא משרות מלאות בשום דבר.
כן, זה לא משרות מלאות, הכי הרבה זה חצי משרה, אבל זה גם משמעותי למקצועות האלה, כי אנשים שמסתובבים, מטפלות שגרות פה, הן עובדות תמיד באילת, בדימונה, במתיאות, במכון התפתחות הילד באילת.
לא, זה חשוב לדעת את זה, כי יש משפחות שנקלטות עכשיו.
נכון. תמיד שיש משפחה שנקלטת, אז תמיד מעבירים לי, אם עכשיו העבירו לי טלפון של עובדת סוציאלית, אני ישר מדברת איתם.
זה קליטת עלייה.
עוד לא יצא לי, אבל שמישהו באמת הגיע. טוב, יש פה דרך על מספר הטיפולים. בסך הכל יש פה לא מעט טיפולים בשנה. כן, דיברנו על דוקטור קובות. אני חושבת שאני יכולה להגיד ש... מבחינתנו המרכז הטיפולי והיחידה ההתפתחותית זה באמת אחד השירותים המושקעים של הרשות, לא דבר של מה בכך, מושקע בו הרבה מאוד מאמצים, אבל יש ממש שליחות בעניין הזה שילד עם צרכים מיוחדים, הורים מודאגים, לא יעשו את הנסיעה המטורפת הזאת עם ילד של שעה וחצי לכל כיוון, זה לא לעניין, זה לא מתאים, זה לא נכון, ובגלל זה הרבה פעמים אנחנו נלחמים בשיניים על השירות הזה, שזה כולל לא מעט ביקורות ושיח עם גם עם קופת חולים וגם עם משרד הבריאות, וגם להשיג מטפלות ולאפשר להם את התנאים ולהיות נחמדים אליהם, גם אם באות מבחוץ ולא קלוטות פה, זה לא הבחירה לבוא לעבוד פה, היא גם בחירה. זהו, לדעתי.
זה אחד המסכימה שנגמר את הזמן.
סך
הכל סך הכל נשארתם יפה. סך הכל דורית, כמה זמן את פתח תקווה, דורית?
שנה וחצי, אבל
אני מסתפה דורית, סך הכל שנה וחצי בעצם נכנסה, גם החליפה את עדי לזר ברווחה וגם את אסתר במרכז הטיפולי שהקימה את זה, באמת עשתה פה משהו מאוד ייחודי, וזהו, דורית בועל עושה עבודה לצנת בשנה וחצי, מתקדמים, מפצחים, כל הזמן רעיונות, ודרך אגב, אסתר הייתה נהיית מרכז הטיפולי ואת השפח שלזר ידבר עליו, ופה עשינו קצת שינוי ארגוני בעניין הזה. אסתר כיף, אסתר כיף כאן פנסיה לפני שנה וחצי, אחרי הרבה מאוד שנים. דרך אגב, למצוא פסיכולוגים חינוכיים זה מסיבה קשה מאוד. עד היום, מאז שאסתר כיף עזבה, לא פשוט כל כך הסיפור הזה, אבל נדבר על זה עם אלעזר. אסתר כיף.
70 בדיוק, היא נולדה עם המדינה, היא ב... כאילו ביום העצמאות של ה-70, אז היא עלתה לבמה, העלו לבמה את כל הבני 70.
עכשיו זה היה בזמן, אבל
זה עכשיו, זה היה ב-70.
חמש שנים, לא?
עכשיו זה ה-70.
טוב,
אנחנו נעבור
שאלות לדורית. טוב, במעבר אחד למי? תקציב.
אני יודעת שאתה עוד צריך לתת תקציב, יש לכם את הדפים האלה גם בתוך הדפרים. כמו שאמרתי, שכר בעצם נכון להיום יש לנו מנהלת מחלקה, יש לנו מזכירה שהיא ב-75% משרה, עוד שתי עובדות סוציאליות ו תמיכות הרווחה, זה בעצם כל מה שסיפרנו קודם דורית, בעצם יש תקצוב של משרד הרווחה כל שנה מגיע, וההכנסות שרשומות תחת תמיכות רווחה הן מכסות גם את השכר וגם את בעצם את התמיכות. פעולות זה בעצם כל מה שקשור לחומרים, רכב, ציוד שצריך. בשנת 2018 אנחנו בעצם השקענו והעברנו את המחלקה מהמקום שהיא הייתה בו למקום החדש, וכמובן היה לזה עלות. אז זה 121,000 שקל שאנחנו רואים ב-2018. יש למישהו שאלות על התקציב של המחלקה?
גם בעיקרון, איך אתה מצליח לשמור, נגיד עכשיו הצופה של 2019 מינוס 5, יש לי תקציב מאותה תקציב, זה רק
3,522,000. זה אומר שאנחנו...
זה נושא נורא נזיל כזה, כמה אנשים יתקלו וכמה... איך אתה מצליח לשמור את זה?
אני מקבל את התקציבים לשנה.
לא, לא, זה...
אם למשל, אם... קודם כל, אם למשל יש צורך, הצרכים עולים, אז גם אנחנו בעצם מגישים, לא אני, דורית מגישה למשרד הרווחה את הצרכים, והם מתקצבים אותנו. אז קרה כבר שבעצם אנחנו עשינו משהו, כי הצורך, רווחה אתה לא יכול להגיד, אני לא מוכן לטפל, ובעצם העבודה של דורית זה לבוא מול המשרד ולדרוש את הכיסוי של העלויות.
אז בגדול את מצליחה לשמור על מה שכתוב בצורה התחתונה.
בגלל אני שבין 70% ל-72% יוצא שזה הכיסוי של משרד הרווחה, כי זה לא בדיוק לשנתך, אבל בגדול אנחנו שומרים, כמו שאתה נראות, על המסגרת.
בכלל, לקבל התקציבים, אנחנו מחויבים כל רבעון לאשר את התקציב לביצוע, בעצם את הביצוע. ואז אם תוך כדי התנועה רואים שמקום אחד חורג, אז אנחנו עושים סיכונים כל כך שאנחנו משאירים על ה...
מה זה הנרמול?
נרמול זה הכוונה היא שכשהכנו את התקציב, אז אנחנו הכנו תקציב בסעיף, הערכה איך תסיים השנה. ואז אתה עושה, אתה לא יודע, לא כל המספרים מוכנים לך באותו...
זה היה מוכן בדצמבר, נובמבר דצמבר.
איך התקבולים קפצו ב-400,000 שקל?
כי פשוט יש יותר פעילות והביאו עוד תקציבים. עוד תקנים, גם של כוח אדם, עוד פעילויות, ובסופו של דבר גם יש יותר הוצאה. יש יותר הוצאה בשכר, כי אנחנו נתנו לנו עוד תקנים, ויש לנו גם יותר הוצאה בתמיכות. התמיכות זה הפעילות, זה לפי ילד ונוער, כל מה שאמרה לי קודם, שאין סיכוי שנזכור להגיד לכם את הכל. אז כל דבר כזה מתוקצב על ידי המשרד, ובעצם שוב, אם יש צורך, אז הם פשוט חייבים לתקצב אותנו בו כספים, וככה זה עולה גם ההוצאות וגם ההכנסות.
זאת שאלה, המטופל שמגיע, הילד, ההורה, זה, יש איזושהי השתתפות של המטופל עצמו?
ברווחה לא.
רק בתחנה לטיפול משפחתי. התחנה לטיפול משפחתי זה הדבר היחיד שבעצם הטיפול הוא משולם. אבל ממש בין 60 שקלים ל-150. הוא שואל על הרווחה. בהתפתחות הילד אמרתי שזה סל הבריאות, זה 30 שקלים, זה טופס 17. ברווחה אין תשלום על פעילות מלבד התחנה לטיפול משפחתי, אבל למשל אם יש עזרה חומרית, אז אם יש 100% לפי ההכנסות של האדם קובעים את התמיכה בעצם שהוא מקבל, אז זה כאילו ההשתתפות שלו, אבל בעצם זה 100% שלו, אנחנו משתתפים.
יש עלייה בפניות לרווחה במגישה? מדברים כל הזמן על
אני חייבת להגיד שכן. קודם כל האוכלוסייה גדלה, וגם אני חושבת שאולי גם המצב הכלכלי מנגד השתנה.
שואל אם אנחנו מרגישים, אם יש איזושהי הרגשה...
כן, גם אני מרגישה, וגם הצוות שלי, אני יחסית חדשה, אבל הצוות כן היה
מרגיש. וגם
בשלישי. מה? וגם הגיל השלישי, שתפס נתח רציני מאוד. שלושת הדברים האלה.
לפני 4 שנים
היינו
עובדת סוציאלית אחת. כן? היום שעבר.
אתה יודע, גם הגיל פה נמצא עולה, וגם ההכנסות...
וגם
האוכלוסייה, כל משתיים, כל
אחד. גם לא, אתה יודע, גם רווחה... פעם היה יותר קשה את הרווחה. אנשים מתביישים, אנשים מרוצים, אנשים בסביבת היום. רווחה זה משהו, או שלא מודעים. רווחה זה משהו שצורכים.
פחות מתביישים.
זה גם לא רק סכום הגיל השלישי או ירידה בכלכלה, יש עוד תחומים. תחומים הם די גדולים.
נכון.
התקציב הזה מספיק?
לי אף פעם לא מספיק באופן
כללי
כבן אדם. בטעם היית רוצה... אני חושבת שעכשיו למשל הבקשה של מול ביטוח לאומי זה 500 אלף שקל. הלוואי שאני אקבל אותה, אני יכולה לספור מלא דברים ממש מגניבים. כל
הזמן
גם
מגייסים
תקציבים, זאת אומרת, לא רק...
השאלה שווה את האחרת. מה היית רוצה מהמועצה? מה היית רוצה מהמועצה?
מה היית רוצה? את מקבלת מה שאת רוצה. זאת השאלה. אני מקבלת מה שאני רוצה, אני חייבת להגיד שכן, ממש.
תגידי שלא יהיו מטופלים. הכי טוב.
יפה.
אני לא יודעת. כי כאילו, אני ממש מה שאני ילדה, אני עובדת סוציאלית. ומבחינתי רווחה של בן אדם ורווחה של בן אדם. אני מאחלת שאף אחד לא יהיו לו משברים בחיים, אבל אני יודעת שהחיים הם חיים. אני גם חיה אותם. ואני מאחלת שתמיד נצליח להיות, ושאפשר יהיה לצמוח מהם. זה מה שאני יכולה לך.
לא,
זה סיום של עובדת סוציאלית, מה עשית?
לא נהיה לך עבודה.
עובדת שלי.
לא, זה נחמד, אבל אני באמת שואלת אם כאילו יש פה משהו שאת חושבת שיש פער, שהיה אפשר לתמוך בו?
אני חושבת ש... אפשר, אנחנו חושבים לתמוך בו, אני לא בטוחה שהוא לא מושג, אבל יש פערים שהם נוגעים באמת לתחומי מומחיות, למרחקים הגדולים, לצורך שלנו להיות מומחים בהרבה מאוד תחומים, שלא תמיד כל דבר אנחנו יכולים לתת מענה. מרכז התמכרות אין בערבה, יש רק באלעד. מרכז לפגיעות מיניות יש בבאר שבע ובאלעד. יש דברים שלא תמיד אפשר להביא לפה. זה תמיד הדרמה. לא תמיד אתה יכול להגיד שזה משהו. זה אומר הדרמה של בן אדם אחד, דרמה נורא משמעותית, אבל לא תמיד אפשר ש...
להחליט מרכז בשביל...
נכון. וזה תמיד אני חושבת שזה גם הכאב, שם יש הרבה כאב. מנסים. אני בכל זאת, אני מנסה למצוא מכנים משותפים, כן לצרכים.
טוב.
יש את המרכז טיפולי. לא עברנו על תקציב שלו. מרכז הטיפולי, עיקר העלויות, זה בעצם מה שמשלמים למטפלים. מנגד בעצם יש את הגבייה גם מההורים. יש מטפלים שבעצם אנחנו משלמים להם ואחרי זה בעצם גובים את הכסף מההורים, ויש את מה שדרך קופת חולים ותופסי 17. מכיוון שהייתה לנו ישיבה מאוד טובה לפני שבוע וחצי עם בעצם קופת חולים, הם הסכימו, אני פשוט לא הכנסתי ולא התקנתי את זה לתקציב, כי עד שלא היה חוזה חתום אני לא אפעל לשנות את ההכנסות. אחד זה שהם הסכימו לתת לנו תקציב חודשי קבוע להפעלת המרכז, ובנוסף גם להגדיל כל טיפול בעצם את ההשתתפות שלהם. אז אני מעריכה שבסופו של דבר פה זה... התוספת הזאת תקבל ביטוי בהמשך. אחת העלויות הן לא אמורות בגדול, אבל כן הפער שאנחנו בעצם כרשות מממנים פה הוא יקטן. זהו, אתה יכול עכשיו אל הבא בתור. תודה דורי.
אתה מצליח.
תודה רבה.
תודה רבה.
יצלח, נכון?
אני אלך ברשותכם.
מה נשאר לי? מה
לעשות?
ביי. עוברים לאחי בעייתי שלנו, בן אדם.
אין כמו בעייתי. כיתת גולית.
לא מכיר את הדב? גולית, אתה מכיר את הדב הזה?
תודה, מה שאתה חושב?
באמת? מה היה כאן נפלת בו?
קדימה,
נדב, כמה מילים על עצמך ו...
אתה שאני אבוא לשם, זה?
כן, בוא נדב. כמה מילים על עצמך ומה זה?
טוב, אז... סליחה, זה...
נדב נכנס להיות ממ"מ במילואים במחלקה שאני הייתי ממ"מ בה. שמעת מאיפה אני מכיר אותו?
מהטובים ביותר.
אייל.
אייל, אתה מקשיב ליהודי?
רגע,
כך... הוא יושב עם הדרגונים. אה? שתי דקות. קובי ביקש שתי דקות.
מה אתה הולך? רגע, מה קרה?
הוא ביקש לדבר לסקה.
מי? לא, 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 בואו, לא, לא. בואו, חבר'ה, מי שרוצה, מוזמן, שרוצים קרובים. בואו, בואו, בלי הסקות.
קובי,
בואו, זה לא ועד ספיר. לא, 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 קדימה, נדמה.
טוב,
זה דלת ליד.
אני זוכר שנה שכם,
מה קרה?
אני יכול להציג גם בכלל, זה אין בעיה.
לא, אבל לא מצפים שאומר את הישיבות מהבחינה הזאת.
יכול לדבר מאוד מהר וזה, כן. טוב, קצת על עצמי. אני נדב, עברתי לערבה לפני קרוב לשלוש שנים מלוגנת בניו יורק. הייתי שליח את הסוכנות בניו יורק, הקמתי יחידת סוכנות חדשה בלונג איילנד, שזה ריכוז היהודים הכי גבוה בצפון אמריקה כקהילה אחת, רק 4 מיליון יהודים, ממש בקטנה. לפני זה, זאת אומרת, מקור אני מגדרה, שם גדלתי והתחנכתי. עברנו לפה גם בגלל תוכנית הקליטה ובגלל החוות שאני לא צריך לשתם
את
זה. תמיד עושה, חבר'ה בואו, אני לא צריך לספר פה, זה תמיד עושה בגלל מה שזה אשתך אומרת. יש כאלה, יש בינינו את אלה שמכחישים, את אלה שמודיעים, אני מהמודיעים, אין מה לעשות. אשתי, אחות של אשתי גרה בצבא מזה, כמה שנים גרנו שם? מה יש לבנה גרה שם?
תמיד.
לא, זה גיסים תמיד, אבל אז עברנו גם קצת באיזה כבוד המשפחה, הייתה התלבדות קצת אור רמת הגולן או הערבה, מן הסתם המשפחה תמיד יותר נוח לעבור למקום שאתה מכיר. זהו, לפה נכנסתי לפני שנתיים פלוס. כמובן, הייתה הרחבה לא החקלאית. נכון, יש כבר, כן, יש כבר מגרש. רק אף לי הדגלון, אז לא מוכנים למסור לי אותו. סימן שגם הסיפור אמיתי, אף הדגלון, אז המודד יבוא ויוצאים דגלון חדש, ואז ינוסר הכל. זהו, מחלקת הביטחון, קצת להבין מה זה המשימות של המחלקה הזאת. אז אני בכמה תחומים במועצה, גם קצין הביטחון של הרשות שאחראי על החירום, על ההיערכות לחירום, על כל מה שאמרה לפני זה גם דורית, על המכלולים, מי מתעסק עם מה בעת חירום, ויש הרבה סוגים ורמות והגדרות של מהו חירום. גם אחראי על מוסדות החינוך, זאת אומרת זה נקרא קב"ט מוס"ח, על הגנים שלנו, על הביטחון בגנים, על מרכיבי הביטחון בגנים ועל הבית ספר, על בעצם כבר שלושת בתי הספר שהם תחת קריאת חינוך אחת, ויש את הפנימיה גם בחצרה היום, מה שנקרא אדם ואדמה, שהיא גם תחת הדבר הזה. אז המוכנות לחירום של המועצה בשגרה ובחירום זה בעצם לראות, יש פקודות מאוד מסודרות של המדינה, פיקוד העורף, משרד הפנים, לראות שאנחנו מוכנים וערוכים, אם זה להכין את המועצה לביקורות, רק השנה הייתה לנו ביקורת, כל המחלקות, האם אנחנו מוכנים לחירום של עצמנו, זאת אומרת, קחו תרחיש הכי קיצוני של רעידת אדמה, שזה התרחיש המסוכן פה, האם המועצה יודעת להתמודד לבד עם 48, 72, 96 שעות שהיא בעצם מנותקת משאר המדינה, אצלנו גם ניתוק הוא פיזי, או האם המועצה יודעת להתמודד עם חירום לאומי, שברור לכולם מה אנחנו בעצם עושים בחירום לאומי, אנחנו קולטים אוכלוסיות אחרות, כמו שהיה בעבר, כמו שיהיה בעתיד. השוני הוא שמשרד הפנים מדברים עליו ובפיקוד העורף וברשות לחירום לאומית, הגוף הזה שאף אחד לא בדיוק ברור מה הוא עושה, גם להם עצמם, איך אנחנו נערכים לקלוט את אותם אנשים, יש איזה תוכניות, שום דבר עוד לא נחתם, אבל בעצם איך אנחנו נותנים ביום בהיר אחד שעוד לפחות רבע מהאוכלוסייה שלנו, אנחנו גדלים ברבע, ולפחות עוד 1,000 איש שבאים לפה, בין לילה, רבע זה המון. עוד 25% מהאוכלוסייה שלנו שבין לילה צריך לדאוג למים, לאוכל, לחינוך, לרווחה, לכל הדברים האלה צריך לדאוג להם.
לא, פשוט חושבתי, 1,000 איש...
אנחנו לא נצליח להתמודד עם יותר מזה. זה הבעיה. אני לא מדבר על אלה שהגיעו לצימרים, שמי שיש לו צימרים יארח אותם, בסדר, אנחנו עושים את זה כל סוף שבוע, אנחנו מדברים על המעבר.
בוא נהיה צנועים, אנחנו יודעים איך לתרגל עם עצמנו, נהיה
מבודדים
עם עצמנו, כן. אחד אנחנו צריכים להיערך גם וגם, כן, אנחנו יודעים איך להתארגן עם עצמנו.
אם אנחנו ארבעה ימים,
כן, אנחנו גם יודעים להתארגן ליותר. בואו נשאיר את השאלות האלה לסוף, אז אני גם ירוץ על הכל. באחוז המחלקה הזה לדאוג לכל, זאת אומרת, זה גם בחירום, גם בשגרה, לשיתופי הפעולה בין הגורמים. גורם הביטחון אזורים זה צבא, משטרה, מד"א, כיבוי. כשאני אומר משטרה זה גם יחידת החילוץ בתוכם, כשאני אומר צבא זה גם צוות הלוטר של המתנדבים שלנו בתוכם, וכיתות הכהנות שיש בתוך היישובים עצמם. מרכיבי הביטחון זה מה שאל אמר לפני זה, בעצם אותם סעיפים, גדרות, שערים, רכב ביטחון, מכשירי קשר, דרכים, חשמל וכו' וכו', ואירועי חירום, זאת אומרת אירועי קיצון בשגרה ובחירום. סתם דוגמה, אירוע שהיה לנו אתמול, מטייל שהגיע לנחל פרס, לקה בליבו ולא הצלחנו להגיע אליו בזמן, מה שנקרא נאלצנו לקבוע את מותו. אז גם כאלה דברים צריך, מטייל הלך בנחל פרס בין 61, הרגיש קצת לא טוב, לא, יש לי פה פשוט רשימה, 61, הרגיש קצת לא טוב, הוא וחבר שלו, הוא התמוטט שם, חבר שלו עשה עליו, אומר שהוא עשה ישראל בערך 30 דקות, ברור שאחרי 3-4 דקות זה כבר לא רלוונטי. זהו, הדיווח של המיקום לא היה בדיוק נכון, ניסינו להגיע, לא הצלחנו, בסוף מסוף 669 הגיע, הוציא אותו מהשטח ונאלץ לקבוע את מותו. אגב, רק בשבוע האחרון היו איזה 6 חילוצים בכל העזרה.
איך המימון של החילוצים? איפה הוא בא המימון
הזה? יחידת החילוץ זה יחידה שהיא משטרתית. יש כספי תרומות ויש משטרת ישראל, מי שהם...
זה לא עול על המועצה.
זה לא עול, אבל היחידה הזו ברורה לכולם, אם היא לא תהיה, אנחנו עוזבים עכשיו את הדלמוך, אז אנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה. בגלל הניתוק, בגלל המרחק, בגלל כל הדברים האלה, אנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה. סתם לדוגמה, חילוץ מהריסות. בסדר? היה וזה לא אם. כשתהיה פרידת אדמה, זה הכוח היחיד שהוא מוכשר ולחלץ מהריסות באמת, יש לו גם ציור.
כן, אבל עד כמה בעצם המדינה משתתפת בשטויות שאנשים עושים וצריכים להפעיל את יחידת החילוץ.
נכון.
עד כמה זה...
אז אני אומר, המדינה כל אימון, יציאה, מדינת ישראל, משטר ישראל מפעילה את יחידת החילוץ. זה לא שראש המועצה מפעיל אותה. הופעל, הצירים, ההזנקות, האימונים, זה הכל משטר ישראל. אוקיי. קצת על הפרויקטים לפי הסעיפים, הדבר של מוסדות החינוך, שאם הסתם אנחנו אחראים על זה. השנה אנחנו עושים בדיקות שהן מחויבות על פי חוק פעם בחמש שנים, גם את החשמל בעצם של כל מוסדות החינוך, גני ילדים, בתי ספר, וגם מהנדס קונסטרוקציה שבודק את כולם. זו בדיקה מחויבת פעם בחמש שנים, והגיעה עכשיו השנה החמישית שאנחנו עושים אותה. זה בעלות מאוד מאוד גבוהה, שתי הבדיקות האלה זה סדר גודל של 100,000 שקל לכל המוסדות. שליטה ובקרה, בעצם המבנה הזה שנכנסתם לספיר, מרכז החילוץ וההצלה, הרעיון שכל נושא החירום במועצה יעבור לשם, משטרה, כיבוי, מד"א והמוקד העירוני, מה שנקרא 106, מה שאתם מכירים, יהיה גם שם, והכל ינוהל מתוך מקום אחד. מה שהיום יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה לנהל אירועים, גם בגלל מרחק, גם בגלל שאין לנו תקשורת, אין לנו מערכות קשרים, כבר אנחנו ניגע בזה. הרעיון בעצם לבנות ולהקין הדבר הזה, זה תהליך קצת ארוך, זה ייקח, אני מראה לך שהכל, כל המערכת הזאת תעבוד משומן, זה סדר גודל של שנתיים, כן? להפעיל, להבין איך המוקד עובד, איך עובדים, להתגלח על זה, לעבוד עם הצבא גם ביחד, וזה איזשהו פרויקט שאנחנו הולכים אליו.
מה זה המוקד? המוקד הוא מה? הוא עושה את הפעילות של יחידת חילוץ?
אז לא, יהיה מוקד שהשאיפה שיהיה 24 שעות, מוקדן, יום, לילה, לא משנה כרגע איך אנחנו עושים את זה, שירכז קריאות ממד"א, קריאות לחילוצים, תאונות דרכים, חירום כמובן. כשהתכנון הוא שבעצם ברגע יש אירוע חירום, כל מטה המועצה עובר לשם, יש שם חדר ממוגן, בעצם ראש המועצה והצוות, כן, והרמת, בסוף זה תמיד הרמת מנהל, זאת אומרת כל הצוות של מנהלי המחלקות, מנהלי המכלולים, יכול להמשיך לנהל את המועצה בחירום משם. תקשורת, מצלמות, כל כוחות ההצלה יושבים איתך, וזה מקום שעוד 24 שעות.
תודה. כשיבוא לשם, אז זה אומר שגם יהיה גידול בכוח אדם?
זו שאיפה. נכון לעכשיו, קאבה, מד"א ומשטרת ישראל נשארים אותם אנשים. אגב, נקלט שוטר חדש לערבה, יש כבר בחור בסוג של הכשרה, והשאיפה היא כן, שנצליח איכשהו לתכנן לזה שיש שם עוד מישהו שיעבוד, ואין אם זה בנות שירות או לא.
בתוך המועצה לא.
בתוך מה זה?
מה?
סביר אותך, זה קורה.
בתוך מה? זאת אומרת, מי יפעיל את זה?
המוקדן 106 הזה, לא המועצה?
ליזט, אמרנו שהיא מזכירה של... למשל של...
זה מה שנקרא מוקד 106?
לא, הרעיון הוא שזה מוקד 106.
אנחנו, תראה, שוב פעם, זה למידה לאורך זמן, כי כמו שנדב אמר, אנחנו נתחיל, אנחנו נבין, ואנחנו נבין, יש היום אנשים שכבר עושים דברים באיזושהי חלקיות, אנחנו נבין מה הצרכים, אנחנו לא נלך עכשיו ונוסיף תקנים, זה לא, זה גם תקשיב.
לאן הכיוון? הכיוון הוא כמו מוקד היוש כזה?
אנחנו לא באותו גודל של היוש, אבל התפיסה היא שאתה בתור תושב הערבה, עשו מה בשוטח הטלפון חייג,
לא כל אירוע יש לך
שם
אירוע.
השאלה אם מי שיענה גם יהיה לו מענה, יהיה כאילו סתיו, הביוב מוצף, אם אין לו פתרון להביא את האיש ביוב הזה.
אז הרעיון הוא שזה, עוד פעם, לקחת את המוקד המועצתי שאמור להיות ה-106 הרגיל, לחבר אותו למוקד שאמור לתת לך מענה בחירום אישי, בסדר? בין אם זה אסור, הירדנים על הגדרות או הגיאורגים במקרה הזה, או כל דבר אחר, ולעשות את החיבור של הדבר הזה. סביר להניח שהיה ליום הראשון שהוא יפתח, כנראה תרים לי טלפון ב-12 בלילה, התפוצץ לי הביוב, אף אחד לא יענה לך. בסדר? צריך לבנות את זה, זה מה שאומר. לכן התחלתי תהליך של לפחות שנתיים בנייה, וזה בסדר.
אני אקלוט את הגיאורגי.
על הכיפה.
בפליטת עלייה.
את בוועדה, לא?
כן, זהו.
מרכיבי הביטחון ביישובים, כל מה שאמרנו, סיימנו רכש מאוד גדול ב-2018, והפנאה אנחנו עושים רכש מאוד גדול ב-2019, להחליף את רכבי הביטחון של עניין ופרן, כבר קיבלנו איזה אישור עקרוני, ואנחנו כרגע נכנסים למכרזים הדבר הזה, רכב לקרבט, לשקם את גדר פרן, שאיפה לשקם את תאורת רכב צבע, אני לא יודע אם זה קריאה שנה, וזה מה שאמר לפני זה יאל, תקציבים שמגיעים שר הביטחון, פיקוד העורף וכו'. צוותי הצחי, מה שדיברה זה דורית, בעצם צוותי החירום היישובים, אז שלושה יישובים נקנה עליהם כבר ציוד לחירום, כרגע יושב אצלנו במחסן. אני מדבר על החירום, לא על ארבע שעות, על חירום, עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה ארוכה, יישוב בא, מושך את הציוד שלו, מקבל ויכול לתפקד באופן עצמאי, גם מבחינת מים, מכלי מים, וגם מבחינת תקשורת, וגם מבחינת בעצם רציפות תפקודית, לפחות של הנהלת היישוב, לתת את המענה הבסיסי לתושבים שחיים שם, והשנה אנחנו נקבל עוד גם לצוקים ולפרן, סליחה, לצופר ולפרן, צוקים תהיה באמנה הבאה.
כתוב פה שאיוש בתפעול מוקד חירום ב-2019.
תכנון, שום תכנון? אני מתחש.
בתפעול מוקד חירום הכולל
איוש שכולם עוברים לשם.
יש את המקום הזה.
אני לקרוא אני יודע ומרחוק אני עוד רואה. איוש בתפעול מוקד חירום הכולל מוקד מועצתי 24/7.
בתהליך עבודה. נכון, אתה צודק. צריך לראות איזה תוכנית עבודה. צריך לראות מאיפה אני מביא לזה כסף. יכול להיות שאני מרחק אני מתכנן את זה 2019. תכנן לראות מאיפה אני ביקש. לא, אני אומר שזה, אני אומר שזה הלוח המטרה שלי. זה מה שאני הולך לעשות השנה. תשמע, גם יש דברים שלא רשומים פה שאני מצליח פתאום למצוא ולהביא. אז מה, זה אומר שאם לא רשמתי אותם, זה לא יהיו. זה לגמרי, אני בתוך זה ועל זה, וזה צריך לקרות השנה. כאילו אם לא, אנחנו תסתכלו ברכבת.
יואב, לשם אנחנו מוכוונים. צריך להבין את זה. שזה הכיוון, זה המטרות. ואני
חושב
שזה טוב שזה
יושב
פה על זה, כי זאת הכוונה.
ברור שזה עולה כסף.
הרבה כסף.
נכון? שזה אני ברביטל, אתה יכול לשאול אותה כמה פעמים אני בא ומציק לה על זה, והיא תזרוק את המדרגות 90 פעם, אולי בפעם 91 אני אצליח, זה בסדר, ואני יודע להמשיך לנסות ולנסות, וזה יצירתי, זה בסדר. כאילו, היא עושה את העבודה שלה, אני עושה את העבודה שלי, אבל זה בסדר. זה לגמרי שם, וכל פעם היא באה מאיזה רעיון אחר, עושה משהו אחר.
כשמדברים על כוננים שיושבים פה, חשיבה זה שאותם אותו מוקד חירום, פרט חירום, גם אותם אנשים שיושבים כבר עם טלפון לקריאות, אז יכול להיות שנוכל להשתמש בצוותים האלה גם...
יכול להיות להתחיל, יכול להיות לתת המענה, צריך לראות. תראה גם, כשאתה כבר מקים משהו, אז פתאום גם המדינה מאוד אוהבת לבוא, אז יופי, קמתם, בואו אני אעזור לכם. אז קודם בואו נקים, בואו נראה להם שזה עובד. כמו בקום אלה קודם אחרים, מה הקמתם, יופי, אנחנו גם באים. ונושא המקלטים שאנחנו כל הזמן עובדים להמשיך ולשפץ אותם. סיימנו השנה לשפץ המקלטים של התיכון, של סליחה, של כל הבית ספר, ולהעמיד אותם בתקן יותר גבוה. אז באמת, כמו שרואה, הדגש הוא הניהול הכי של כל כוחות החירום והצלה מתוך מרכז ההצלה החדש. תר"ש חוסן זה בעצם תוכנית רב שנתית של משרד הביטחון ופיקוד העורף, לבוא ולעזור לנו לשפץ, לבנות את המוקד הזה ולשפץ פה את מרכז ההפעלה, שמרכז ההפעלה זה מקלט, שכשהטילים האיראנים יגיעו המועצה הזאת תוכל להמשיך לתפקד באופן רציף מהמקלט הזה.
אני רק רוצה רגע למחות, אוקיי? מחשבה יוצרת את המציאות, אתה רואה, אין קשר, אוקיי? אם, בסדר? לא קשר, אם. ולא חייבים ישר איראנים וסבבה?
אין בעיה, אני מאמין, כמו שאת אומרת נכון, שהשפה יוצרת מציאות, ואני אמשיך וידבוק בקשר, אין מה לעשות.
תנסה.
מה לעשות? זה התפקיד, אולי שניהם להם בהן מחלקת חינוך, אני סבורים
אחרת. לא, לא, מה אחרת? כאילו, אתה עושה אחלה עבודה.
לא אכפת לי, אבל תראו, במאמר מוסגר לתוך הדבר הזה, תראו, לא חדש לכם, הגבול עם מצרים נסגר, הרמטית. כמעט שום דבר לא עובר שם, עוברים, יש, ליד גבול הרצועה יש עוד כל מיני הברחות שמדינה מאוד אוהבת שהנתיב הזה פתוח, והוא יישאר פתוח, בסדר?
כן.
אנחנו
נשים ומה עוד
עובר לא, סמים ומידע בעיקר.
אוקיי.
זה אבסורד, כאילו כשהקימו את המכשול הזה אז שירות הביטחון בא ואמר לה, לזה משרד הביטחון אתם לא נורמלי, עכשיו אתם יודעים כמה אנחנו נשלם בשביל ידיעה, פעם שילמנו פקט של סיגריות, היום זה יהיה 5,000 דולר. וזה לא איזה אני חי באיזה מציאות אחרת, אנחנו רואים מה קורה אצלנו בגבול.
והנתיב,
מה זה השפיע? זה הגבול פה נהיה אוטוסטרדה.
תמצאי פייל באזור בין צוקים לפרן ותראי את כל הרכבים שעוברים במהירות.
אז גם זה השפיע, זה כבר הגיע אלינו. רוב מה שעובר את הגבול זה סמים או בני אדם. לא סתם אמרתי גיאורגים, כי בין צבע לעניין נתפסו לפני 3 שבועות 4 גיאורגים בצד הירדני ושני גיאורגים בצד שלנו. ומקרה ביטחוני מאוד מאוד לא נעים שהיה יכול להיגמר, היינו יכולים להיות בסצנה אחרת, תקרית בינלאומית שהייתה יכולה להיות על הגבול.
איך מצאו אותם? איזה כלים יש יכולים למצוא כל הזמן?
שמענו ירי, הקפצנו את הצבא, הקפצנו את הלוטר, פשוט על דרך השלום מצאנו 3 חיילים
ירדנים. יש ניתוק כל הזמן או מה?
אין ניתוק כל הזמן, זה הבעיה. עכשיו, יש סדר עדיפויות לאומי במדינת ישראל, הבטיחו לנו, חתמו לנו שהשנה אנחנו נקודם, אבל אז מצאו מנהרות בצפון ויש את עוטף עזה והכל ברור והכל בסדר, אני לא אומר שזה, אנחנו נדחפים שוב לתחתית של שרשרת המזון. יש תוכנית, ראיתי אותה, ראיתי את המקומות שעליהם הולכים לשים עמודים וטרנים שיסתכלו על הגבול עם ירדן. המערכת נקנתה, אגיד לך מתי התקינו אותה, אף אחד לא יודע.
מה נקרא, סוג של קשר כמו שהיה קודם,
כמו הקשתות, רק הרבה יותר מתקדם.
אין פה יותר הקשתות?
אין כבר כמה שנים
טובות.
לא, זה נקרא עדיין קשת, אבל המקם כבר לא קיים, המקם זה משהו אחר.
אתה נלחם על זה.
זה גם אם היה לבוא ולדפוק על השולחן של שר הביטחון, זה לא משנה. יש בסוף סדר עדיפויות לאומי, דין בלון אחד בעזה, ותופס לנו את כל התקציב, וזה ברור. אוקיי? עכשיו העניין התוכנית היא קיימת, מתי תיכנס, יש כאלה שאומרים שנתיים, יש כאלה שאומרים עשור. זה פשוט בטווח הזה. אבל אני אומר, על הגבול אנחנו רואים, לצורך העניין, ביום שבת האחרון הייתה התראה על חדירה של 6 חבר'ה במרחב בין עידן לעניו, הם לא הגיעו לפה והם חדרו בין יהל לבין הרנדל, ותשאלי את החבר'ה של יהל מה הם עשו ביום שבת בלילה, סגרו את עצמם בבית, התחילו לספור אחד אחד מי נמצא. אז זה פה, זאת אומרת, זה לא איזה חלום, זה פה. ולשם הדבר הזה הולך. עכשיו, לכן גם כל הדבר, אנחנו צריכים להערך לדבר הזה. והיום כל תושב ששומע איזה רעש ליד הגבול יכול וצריך להקפיץ את הגזרה, כי עובדה, זה מה שהיה שוב לפני 3 שבועות החודש. המשך שדרוג של מרכיבי ביטחון ביישובים בדגש על תאורה וגדר, אז התחיל לשקם את כל הגדרות שלנו בפרן. אודי בטוח יכול לספר לכם איך נראית שם הגדר, נראית מדהים. וכשמחליפים את הגדר אני גם רוצה שיחליפו את התאורה, בערך מאותו זמן היא שם נמצאת, איפשהו בשנות ה-70. שיפור מתמיד של מערך הרפואה בחירום, כולל ניסיון מתמיד להעלות את התקן אצלנו 24 שעות, גם רויטל וגם אייל מכירים את זה. אצלנו כרגע יש נהג של מד"א בין 8 ל-4. ב-4 בדקה תרימו טלפון למד"א, זה כוננים בלבד. זה בעצם אומר שהמוקד שמקבל את השיחה, לא משנה איפה בארץ, מתקשר אליי, אומר יש מקרה, תתחיל להוציא מתנדבים. מתנדבים זה אחלה, יש לנו מתנדבים מדהימים, אבל אתה יכול להסתמך על הדבר הזה, כל מתנדב שלו את העולם שלו, אם הוא בשדה, או אם הוא כרגע יושב עם הילדים שלו בבית ואין לו מישהו איתם, ואם הוא איך, הוא אומר אני לא עולה על ההגב, וזה בסדר גמור. אני לא יכול לחוס על אף אחד שזה אומר לי לא. יש לנו מערך סדר גודל של כ-50 מתנדבים במערך הרפואה, מתוכם יש לנו בערך 12 נהגים. בסדר, נהגי אמבולנס. אני אומר, מתנדבים זה רופאים, פרמדיק, חובשים, חלקם גם נהגי אמבולנס.
זה הכונן
שלנו, של גדי, שהוא חובש, אבל אתה יודע, הוא כונן לעת זה, כן, בסוף בינם אחות, 24 שעות בכוננות, הוא הראשון שאני מרים עליו טלפון. אבל גם הוא לפעמים עייף או עובד או סיים משמרת. והרעיון הוא בעצם לראות איך אנחנו משיגים מקור, וזה, אני אומר, מקור תקציבי, לאייש מהשעה
8 בערך. כמה שמונה בחודש
בממוצע? יש לנו בשנה 300 הקבוצות, יש לי את הנתונים פה, זה בדיוק מה שיהיה.
300 הקבוצות, וכמה
בשעות בין 400? 300.
אחרי
400-300?
300
פעם מתקבל...
של מקרים רפואיים,
אתה יודע. לא כולם מסתיימים בפינוי לסורוקה, זה בסדר, יש סירובי פינוי, יש פינויים שאנחנו לא יכולים לפנות, כי... כן, יש פינויים שאנחנו לא יכולים לפנות. הנה, היענות למקרים שכוננים 300. יש מקרים שאנחנו לא יכולים לפנות כי אין לנו את הציוד הרפואי וצריכים להביא מסור או הטיפול עם הרפואי.
כמה אמבולנסים עוברים את צומת הערבה?
כמה מה?
אמבולנסים עוברים את צומת הערבה
70.
70 פעמים?
70 לפינוי, אבל לפעמים אתה מגיע ואתה מעניין את ה...
70 לפינוי,
70 לפנות לסורוקה. יש גם חבירות, זאת אומרת, עוברים את צומת הרבה, אבל אנחנו עוברים בדימונה, כי אמבולנס הוא מקצועי יותר.
ויש את המסור.
21 פעם השנה, 2018, פינוי נשים מסוקים. עכשיו, האבסורד הוא שאנחנו מטפלים ביותר עובר אורח. זאת אומרת,
יש בעיה עם המסוקים, עם המסוק של מד"א.
בסוף אנחנו מצליחים להכיל אותו בכל מקום, זה פשוט...
יש... האחרונה הוא לא נחת בפרן.
נכון, יש, ואגב, גם רינה וגם אורן מכירים, מה צריך לעשות בשביל להכשיר את מלכת פרן?
נעשה, בסדר, אבל זה צריך להיות פה פתרון, אולי עם עזרה של המועצה בעניין הזה, בכל היישובים, אני לא יודע מה קורה ביישובים אחרים.
ויש בעידן, יש בחצבה, יש בעניין.
מחלטים כמו שמד הדורשים, עם תאורה, עם...
כן, 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 כן. חצבה ועידן זה מגרש כדורגל. עניין זה המלכת, צופר גם משתמשים בעניין, והם שפוקים יכולים לחות בפרן ופרן. זה היה מרחד
בפרן. המכון היה חיתו בצומת מנוחה.
נכון.
הגרות הכבי.
לא יום כמה חשמל, יש שם עולה שם חול, יש שם אבא, בסדר, קיבלו את המסמך.
יש בפרן מנחת, יש מנחת.
יש מנחת, יש או לשים על האספלט, או לשתול על הדשא, או לשים איזה תותח מים שאמרו
שיוצאים אותו לפני. ריבוע עם ממטרות, עם תאורה, נתנו דרישות מאוד ספציפיות, סדר גודל של... אם אני זוכר נכון, אפוס במילה בין 70 ל-100 אלף שקל.
כן, אבל יש להם את כל הנתונים, גם לאורן וגם לרינה. כבר עברתי להם כמה פעמים, דיברנו על זה, אמרו, אנחנו על זה. אני מחכה.
למה לא במגרש? איך במגרש
דשא? יש שם החשמל.
יש שם
החשמל. גם בעידן, אם ראית אותו נוחת פעם בעידן, אז הוא בא ממערב, והוא יוצא במין נתיב טיסה מצחיק, כאילו, דרומה ושובר אותו מערבה. שאני לא מבין למה הוא עושה את זה, אבל... כל פעם אני...
וכל פעם הוא יוצא באותו...
הוא עדיין זה משנה כל פעם שהוא אומרי.
אני מחכתי את המסוק של מד"א מעל קנון עדה על איזה נקודה. אם הוא רוצה לנחות, הוא יכול לנחות איפה שהוא רוצה.
אבל עם מד"א זה ארגון שאני מדבר. אז זה הנושא של מד"א של הרפואה. ועוד פעם, אנחנו מקימים תחנה מסודרת, יש שם תכלל פעילה 24 שעות, חדר שינה ומקלחת שירותים, מטבח והכל. זהו, זאת אומרת, המוקד הזה יחובר לכל המצלמות שקיימות שם בתוך היישובים, זה שטויות.
אבל המוקד הזה ייתן, אם מחר אנשים פרטיים שמים מצלמות על הדיר שלהם, על הרפת, על, לא יודע, על בית האריזה, המוקד הזה...
אני אגיד לך שחשבתי על זה.
בתשלום לתת שירות.
אני אגיד לך שחשבתי על זה. קודם בוא נראה איך זה קם. ואז בהחלט, זאת אומרת, זה יכול להיות איזשהו מקור הכנסה קטנה של אם אני שם בן אדם 24 שעות, בוא תעזור לי, לממן אותו. אגב, גם אודי יכול להגיד לך שבצוקים, הרעיון שלא רוצים גדר סביב צוקים, זה בסדר. המדינה, גם משרד ביטחון, אמר, אין בעיה. אתה רוצה שנשים לך מצלמות במקום גדר? תביא לי מוקד 24 שעות, שאתה יכול להוכיח ולעבוד יש שם בן אדם של 24 שעות, בבקשה. לא טלפון בבית ישן מזה, בן אדם מסתכל עם עצמו 24 שעות. עוד פעם, לכן אמרתי, תהליך של שנתיים. אני כאילו אמיתי, אני לא יכול, אני לא סתם אגיד לך, שנה ואנחנו שם, ממש לא. שנת הקמה, לראות, להתחיל להריץ, לא, איך זה עובד. עם התקלות, אתה מתרגל את זה, לא איך זה עובד.
פשוט לפני שנתיים, או עוד שנתיים, אז
הוא פחד. בואו נפתח תוכנית עבודה, של 2018. זה הרעיון של המוקד הזה, של הדבר הזה. יש היום איזשהו תהליך שהולך על שינוי, זה בכל הארץ, שינוי הגדרות תפקיד של הרבש"צים, יחד עם פיקוד העורף, בעצם פיקוד העורף בא ואומר, אני, יש לי בן אדם בשכר, שכר יפה, שם אותו בתוך היישובים, מה הוא עושה בשמונה שעות? זאת אומרת, בן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה, הוא שכיר, עובד שמונה שעות, תגידו לי מה הוא עושה. גם מתוך הקבטים בכל המועצות, בעיקר האזוריות, עלה של, חבר'ה, יש לנו בן אדם בתוך היישובים, ואף אחד לא מצליח לנהל אותו, זאת אומרת, איפשהו המחד, שיושב שעה וחצי מפה, הוא כאילו המנהל שלו, זה נורא נחמד, אבל זה לא עובד. איך אנחנו מפיקים תועלת מתוך זה שבן אדם עובד בשכר בתוך מושב, בוא נפיק ממנו תועלת. זה תהליך שעובר בכל הארץ, זה לא משהו שהוא רק אצלנו. מקווה שהם מבטיחים שעד אוגוסט יהיה מסמך, נראה, נראה מי יהיה.
מה התהליך? הם רוצים להוריד
את הרבש"צים? להפך. אגב, יש מקומות שכן. אנחנו נפלנו טוב, זאת אומרת, הקו של בין מוגדר למה יישוב זכאי לפי מרחק מהגבול. יש 0 עד 4, 4 עד 7, 7 עד 2 חוזר. אנחנו 0 עד 4 זה הרמה הכי גבוהה, נקרים יישובים קדמיים. כל היישובים שלנו זה קדמי. לכן אנחנו מקבלים בדרות, שערים ואת כל התקציב הזה. ומגיע לנו רבש"ץ. עכשיו, רבש"ץ, השכר שלו משולם על ידי משרד הביטחון, מעבר ישירות על המושב, המושב משולם לרבש"ץ שכר. אבל לנו אין שום בקרה על מה שהוא עושה. יש לו מחק שמנחה אותו, זה נורא נחמד. מה מרכז משק X שרוצה שהרב שלו, זאת אומרת, אני רוצה גם שתהיה אחראי על סתם, על הממטרות, בסדר? סתם החווה איזה. איך אפשר לגרום שזה יקרה? זאת אומרת, יש עוד כל דברים. אני גר בחצרה,
זה לא יכול לעשות כלום עם הרבש"צים הקיימים. כל עוד הרבש"צים הם היסטוריים, אולי בצוקים שהוא...
נכון, גם לזה ש...
אם יצא דף אחריות...
בסדר, אז בואו.
קודם כל, תראו, אין בעיה, בסוף משרד הביטחון מחליט שהוא עושה הגדרות תפקיד כאלה אחרות, אין בעיה.
זה מה הסיפור?
דווקא זה קל מבחינה הזאת, מבחינתו.
יכול שהוא גם ייתן יותר חופש פעולה למושבים? אני לא יכול לעשות את זה. בואו קודם כל נראה מה הם עושים, הם אספו המלצות, עשו את כל הבתים בארץ, שם, תשמעו, אצלנו המצב מדהים, כן? יש מקומות שאי אפשר לשלוט ברשות"צים בכלל. כל מיני קיבוצים, כל מיני הסכמים היסטוריים שעושים שום דבר. אז זה לא מצב הוא טוב, אבל גם אצלנו יש כל מיני חורים וכאלה דברים. סתם, מישהו בשתיים בלילה שומע רעש בחוץ, עד שהתקשר למאה, נראה לכם שצ'רלי יבוא מצפי, בחיים לא. אבל יש רבש"ץ, יש רכב, המושב משלם עליו דלק, למה שהבן אדם לא, הוא משלם לך שכר, חוץ, כנס לאוטו, זה עבודה שלך, סתם תראה מה רעש, סתם אמרתי על רעש, אתה יכול להיות כל דבר אחר. זה ה...
מה עם כבישי ביטחון? בזמנו היינו מקבלים תקציב.
אתה מקבל?
שנה כן, שנה לא. לא קיבלנו כבר כמה שנים.
זה הראש הכל הופך. שנייה.
אולי אתה קיבלת, אבל לא העברת.
שנייה, לא הבין השאלה. הדרכים חקלאיות ביטחוניות, זה התקציב של משרד החקלאות קק"ל ומשרד הביטחון. אורי אריאל, כשהוא נבחר לשר החקלאות, הוא ביטל את התקציבים האלה. ואני מקווה עוד
שהשר
הבא... העביר אותם, העביר
אותם. כן, זה משהו. בסוף התקציב הזה מחזיק לנו את הדרכים החקלאיות, זה
בסדר. נכון, זה סיפור אחר, אבל בתור המושב אתה מקבל.
מקבל גרוש וחצי. אני מקווה מאוד ששר החקלאות הבא יחזיר את זה. כי סך הכל רק שליש מהכסף הוא מ...
לא
הבנתי
למה
זה צריך להיות בחוק
של
החקלאות. כי מה אומר משרד הביטחון? הרי זה כבישים שבתוך השטחים החקלאיים. אומר משרד הביטחון, אם משרד החקלאות חושב שזה לא חשוב, אז מי אנחנו שנגיד שזה כן חשוב?
זה התקציב שלנו. אתה מבין?
כן, מאוד. אני לא מבין את אורי אריאל, אבל אני כבר לא צריך להבין אותו.
כן, טוב, אנחנו נדבר על התקציב בעצם של מחלקת ביטחון. מבחינת שכר עבודה, יש לנו את הקב"ט, שלושה מאבטחים, שני שומרי לילה שנמצאים פה, תחזוקת מבנים, שזה נדב, כמו שאמרתי, יש יש גם, הוא אחראי כמרכבת מוסדות חינוך, גם על דברים
נוספים. בשום מועצה, בשום רשות, השכר עבודה של הקב"ט לא משולם על ידי המדינה?
אם היה
לזה
מקור מהמדינה,
אני לא סתם שואלת, זה נראה לי מוזר כזה, וכל הרווחות וכל הדברים האלה, וכן וכל דווקא לא.
במשרד החינוך הוא לא מעביר למוסדות חינוך?
מה שאנחנו מקבלים על שמירה, אנחנו מקבלים ממשטרת ישראל, וזה נמצא פה כהכנסה, אבל לא לקבלת, זה סכום מאוד זהום בתוך מה שמקבלים במשרד החינוך, זה סכום מאוד זהום. אני יכולה להגיד כמה זה בדיוק,
לא סתם נראה לי מודע.
לא, כקבלת מועצה אין לנו תקצוב.
50% מהרכב.
כן, רק הרכישה של הרכב, השכר לא מתוקצב על ידי מדינת ישראל.
זה גם על הרכוש, לא על ההוצאות שלו גם.
שומרי לילה איפה הם?
שומרי לילה, אתה שואל איפה הם עובדים? הם עובדים פה בספיר, בעצם 7 ימים בשבוע. גם שומרים על היישוב, זה גם נכון, אבל מעבר לזה הם בעיקר שומרים על המועצה, בתי ספר, כל
הדברים.
ויש גרעת שמירה לפני שקופצים שקודם כל ספיר משלמים.
נכון, יש גם גרעת שמירה. היא נמצאת פה, גרעת השמירה, 65,000 שקל בשנה. זה הגודל שאנחנו גובים. תחזוקת מבנים, כמו שאמרתי, ביקורת של מתקני משחקים, תאורה היקפית. פעולות, יש כאן נושא של בטיחות בדרכים, עלויות של הרכב, תקשורת, ציוד מתכלה, יחידת חילוץ, אנחנו בעצם המועצה מממנת את הרכבים. אגב, זה תקציב שאנחנו מחויבים לתקצב אותו כל שנה, יש טופס שאנחנו מציגים, שאנחנו חתומים עליו. בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה באמת מציגים חלק מההוצאות השוטפות של הביטחון, כשצריך להציג את הטופס. בשביל לא סתם לייצר איזשהו משהו שאין לו, לנו באמת אין צורך בו, ומלחמה אינסופית גם של נדב גם שלי מולם, נגיד הצרכים הם שונים אצלנו, לא באמת צריכים מקלטים, אנחנו לא באמת צריכים דברים כאלה, אבל
בטח לא לשפץ כל המתן,
בטח לא לשפץ אותם בשנה בסדרי גודל כאלה. איגוד ערים זה בעצם יש לנו פה מבנה כל עוד אין את המרכז הצלה שמשלמים על שכר דירה, וזה שמהחילה להתיישבות של הכבאות. הגמר בעצם זה ההכנסות וההוצאות שבעצם אנחנו מקבלים. אנחנו יכולים לראות שב-2017 בעצם נרשמו יותר הכנסות, ובעצם ב-2018 אין הכנסות, אבל יש את ההוצאות, בגלל זה שיפטינג בין השנים. כביכול השתתפות המועצה כאן יותר גבוהה ב-2018 מול 2017, אבל זה בעצם השיפטינג בין השנים, זה חוזר ומסתדר חזרה ב-2019. כמו שאמרתי קודם, הכנסות זה אגרת שמירה, משטרת ישראל שמממנת חלק מהשכר של המאבטחים, וממשרד הביטחון.
זה 50, לא רואה את
זה. זה מה שמופיע אצלי
בסוף
שגמי משרד הביטחון, ובעצם כל מיני קולות קוראים, כמו שנדב אמר, נצליח לגייס, נצליח להביא תקציבים, ואנחנו יכולים לראות שיש את הקפיצה בהוצאות בשנת 2018, היא נובעת מאותו תקציב שהוא גייס. מה שחשוב לי לומר, אני חושבת שאמרתי זה בנימה הקודמת, אבל כן חשוב לי להסביר את זה עוד פעם, במועצה, ברשות מקומית, לא, אי אפשר לרשום משהו שהוא הכנסה שהיא מותנית. כמו שאמרתי גם מקודם עם המרכז הטיפולי, עד שאין חוזה, עד שאין התחייבות, אי אפשר לרשום הכנסה כי חושבים שאנחנו נקבל אותה. אפשר לבצע רק אחרי שיש התחייבות. אותה לוגיקה זה הצבריק, זה התקציבים הבלתי רגילים, עד שבעצם אין לך צ'ק, כשהמחשבה היא בעצם להתנהל בצורה שמרנית. ושהביצוע היה בהתאם למקורות שלך.
מה זה מוסך?
מוסדות חינוך. כי המאבטחים בעצם שבבית הספר...
משטרה משלם
את זה? אני לא את הכל, אבל משתתפת בסכום שהוא משמעותי, כי בלי זה לא היה לך כלום, ועדיין היית שם אבטחה בבית הספר. למישהו יש שאלות?
זה הגיוני שכאילו מועצה אזורית צריכה להוציא 1.5 מיליון מהכיס שלה לביטחון?
זה יותר קרוב ל1.1 מיליון מאשר ל1.5 מיליון, כי אמרתי לך, היה שיפטינג בין
2017 ל-2018,
אבל זה עלויות, מה לעשות? זה היה לא יותר מתיות, וזה היה המצב.
זה לא מספיק, אני הייתי מוציא הרבה יותר.
הוא כל הזמן...
אני הייתי מוציא הרבה יותר.
אני הייתי מטמצם אותך ב-50%.
זה גם הוא?
תראה, בוא נגיד ככה, מאבטחים לבתי הספר אנחנו חייבים, שמירת לילה אנחנו חייבים,
מה זה חייבים?
ו...
מה זה חייבים? מה זה
חייבים?
ברור, חייבים,
אז אולי אתה מחייב אותך שישלם?
אבל הוא לא משלם,
אז הוא לא יכול לחייב אותך.
אחד הוא יכול לחייב ולא לשלם, אתה יודע.
זה מה שקורה לנו במציאות.
ברור שיכול.
יש לנו משרות סטטוטוריות, יש לנו כל מיני דרישות שעולות לנו כסף, וכן, והם מחייבים אותי, למרות שלא מממנים את זה. זה לא שגם רק אותנו פה, כן? זה בכל הארץ.
מה, תל אביב, העיר תל אביב, משלמת את כל המפתחים של כל הבתי הספר שלה?
בטח, מה קרה לך? זה הרבה יותר. אתה עוד פה במצב, לא.
מחזור בנך לבין תל אביב.
שם גם יש 500,000 תושבים שמשלמים מיסים.
תושבים לא משלמים מיסים. תושבים, מי שמחזיק את כל הרשויות המקומיות זה עסקים, משלמים.
יש לך מקורות החלטה.
וחניה בתל
אביב. בסדר.
אבל כן, כל מועצה, כל מועצה אזורית, בטח. עכשיו אתה יכול לבחור ללכת לספק חיצוני שיביא לך מאבטחים, ישחיל לך גם את כל מה שיש לך, אז אתה מקבל את זה ואתה מעסיק אותם פה. שדאגב, אתה כאילו מוציא פחות. לך לזה אילות, הם מוציאים הרבה יותר על אבטחה.
אני חושב שאחד הדברים שמקפיצים פה את המחיר לצורך העניין, את התקציב, זה העובדה שאנחנו... ועושים פה הרבה מעבר בשביל עצמנו, שאני מסכים עם זה, אני חושב שזו גישה נכונה, כי בסוף אנחנו צריכים לדאוג פה לעצמנו ואף אחד לא ידאג לנו פה. מהסיפור פה של הכוחות חירום, של הרפואה, של יחידת חילוץ, תסתכל על התקציב, כמה מהתקציב הולך על...
זה כסף קטן, מה? כמה כסף הולך? זה שכר עבודה בסעיף הראשון.
נכון.
זה יותר מ-50%, זה העולם שלהם, כאילו, חזור.
טוב. נקווה שהתקציב הביטחון יישאר ולא כזה לא יצא לגדול.
נכון.
לא, סך הכל נדב.
אף אחד לא יושב אתך פה, מה היית אם היית רוצה? כי אנחנו יודעים שאתה...
אני לא
יודעת
פה,
אני לא יודעת פה.
אני
לא יודעת פה, אני לא
יודעת פה. נדב, כמה זמן אתה בתפקיד? שנה וחצי גם?
שנתיים.
שנתיים כבר. סך הכל גם כנדב בא עם הרבה מרץ ומקדם את התחום. המעבר למרכז הצלה באמת ייתן לנו סדר וארגון יותר גדול של כל הכוחות ותנאים טובים יותר. גם יהיה משרד קב"ט בתוך הממ"ד שם שיפעל כמו שצריך. וזהו, מקווה שבאמת זה יעבור בהצלחה.
תודה לכולם.
תודה רבה.
טוב, נשמח מאוד.
אני רוצה להגיד משהו לגבי נדב. ברשותך, בסדר?
אני יורד.
היום... לא, 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 בסדר, לא...
עשית היום תרגיל סימנו?
ביקשתי להתלבות אליו לתרגיל פינוי של בית הספר. בית הספר התיכון, והתארגנות, והרישומים, והכל. יש הסקת מסקנות, יש פעם שנייה או שלישית שזה נעשה. אבל זה היה מתוקע, כל אחד ידע לגלל מה הוא עושה, המורים, המנהלת. כל הכבוד נדב.
יפה נדב. קשה באימונים כאן אחריו. אנחנו עוברים לחברה לפיתוח.
זו בזהירות. אין להגיע מולדת.
שוב, הרבה מאוד מהפעילות של הרשות מתבצעת בחברה לפיתוח. חלק מתוקף זה של חברה כלכלית, חלק עם נוח, חלק דברים היסטוריים. החברה לפיתוח יש לה דירקטוריון שדיברנו עליו בתחילת היום הזה, והוא מקבל את ההחלטות ובונה את התקציב. כמובן שיש לנו, על פי רצונה של כל אחד אפשר לדון במה שרוצים, החברה שייכת ב-100% אלינו. זהו, נעמי, בואי נשמע מה יש לך להגיד להגנתך.
טוב, ואנחנו צריכים לעבור על מה קורה בחברה. בעצם כמו שאייל אמר, יש מחלקות שהן נותנות שירות פר אקסלנס, יש מחלקות שהן עסקיות ורווחיות, ובאמת כל דבר שזה, יש פה שילוב בין הרבה מאוד דברים בין המחלקות השונות. אתם רואים את זה, אני מניחה, גם במועצה. אז מחלקות, בדרך כלל רוב המחלקות זה בן אדם אחד או, אבל אתם רואים את הפיזור, יש את סלקום, עובדת דלית נחום, נותן את השירותים, יש כרגע כ-600 מנויים, אם זה מכרטיסים סינים למערכות בחקלאות, לשליטה מרחוק, בקרה מרחוק. יש את מחלקת העברת כספים, שבהם יש את מעיין מחצבה ואת יעל בקר מצופר. הן אחראיות על העברת הכספים של למעלה מ-2,000 עובדים. רוב החקלאים עובדים איתנו, יש כל הזמן שינויים במערכות, בדרישות, ברגולציה. אנחנו כרגע עומדים ללא שינויים, וזו מחלקה שמביאה פה לא מעט כסף לחברה. יש את מחלקת האינטרנט, אחת ביחידה, גילה טל, שאחראית על אתר מועצה, על העסקאות של בזק אונליין וכולי. אם אתם מכיר אותה, יש לה, יש לנו גם לא מעט, מעל 500 מנויים. השוק הזה מאוד בעייתי, כולם מכירים, אחר היום מציעה החברה עסקה, אבל עדיין יש פה שירות טוב מאוד של גילה, נותנת מענה, עובדת עם כל מחלקות המועצה וכולי. יש לנו את הגרפיקה, סטודיוגרפיקה, עובדת נועה ריזנבך, גינה תהיה מנהלת מחלקה, כולם שם בחלקי משרות. ועוד שני מעצבים גרפיים, מאיה שונר מצופר ואורן חורש, אני לא זוכר את השם משפחה, היה בחור שנקלט גם גר בצופר. קשה לנו מאוד למצוא, עד לא מזמן היו רוב העבדות מהערבה, כרגע גרפיקה אורן הוא מבחוץ, אבל הוא חי בערבה. הסטודיו נותן את כל השירותים למועצה וגם עושה עבודות פרטיות, עולה ויורד בהתאם ליכולת של כוח אדם, ובעיקר התפוקה היא כוח אדם מקצועי. יש הרבה מאוד חזרה לעיצוב ומיתוג של משקים חקלאיים באופן פרטי, וגם טוב. יש את כל נושא הטיסות, אנחנו מפעילים קו טיסות, מקושרים בחוזה עם חברת איה תעופה, כל המנחת באחריותנו, כשהמנחת כמובן עם משרד הביטחון, והפעלה של קו התעופה עצמאית, מסובסד, פעם אחת הטיסות מסובסדות על ידי משרד התחבורה. הרוכשים טסים בקו הזה, ומועצה שמסבסדת את הפערים בין הקו, בין הסבסוד משרד התחבורה והלקוחות.
אגב, בעניין הזה יכול להיות שזה דור, זה דור אמור להיסגר בקיץ.
נכון.
היום אני שובטת.
אם הוא, כן, נראה סרטיים. אם הוא ייסגר, אז
אנחנו כרגע יושבים כמו כולם מחכים להודעה. אנחנו המפעילים קיבלו הודעה שבראשון ליולי הקו השדה נסגר. הם אומרים שכמו שהיה 10 שנים, 15 שנה, יישאר, אבל אנחנו יושבים מחכים. אנחנו נצטרך עיקר הטסים בקו הזה, זה גם עובדי מועצה, נותני אנשי מקצוע שאינם פה, ומביאים אותם בטיסה.
הקו עולה לנו, דרך אגב, זה 400,000 שקל בשנה.
כן, למועצה. הנהלה וגזברות, בהנהלה יושבת המזכירה שלי, גלי ואני. גזברות, יש את לימור לובי, שהיא הגזברית של החברה, אנה מור, שהיא עובדת הגזברות. במחשוב יש לנו את אייל נחמיה, שעובד מחלקת מיסון, נותנת את השירותים לכל המועצה בשלוחותיה, שהחלוקה בתקציב היא בין המוסדות, בין המתנ"ס, חברה ומועצה.
אגב, ארבע הסעיפים הראשונים, אם מסתכלת על זה משק סגור, האם כל אחד מהם מכסה את עצמו או לא?
לא.
אבל יש טעם להחזיק את סלקום, יש טעם להחזיק את הסטודיו הרמה.
ההחלטה היא כל שנה, מה שנקרא, נמדדת עלות תועלת, אם אנחנו נסגור את סטודיו הבא, אז זה טוב העניין, אנחנו
נצטרך. הסטודיו מחזיק את עצמו לכל השנים, הוא באפס פחות או יותר.
אז אני משאל, זה כן.
אבל הנה, הוא מחזיק את עצמו לכל השנים. הסטודיו מחזיק את עצמו לכל השנים. מחזיק את עצמו, הוא מעסיק שלושה עובדים קבוע, נעשה תעסוקה, ניתן לנו שירותים אחר כך של גרפיקה, אז אני חושב שהוא צריך להמשיך להתקיים.
רגע, כשאתה אומר מחזיק את עצמו, זה בנוסף לעבודות שנותן למועצה או שהמועצה?
לא, זה
הכל.
מהמועצה הוא גובה כסף שהוא עושה עבודה למועצה. את העבודות הגדולות, יש דברים קטנים ביום יום שפחות. סרקום הוא גם כן פחות או יותר מאוזן. סרקום מחזיקים פה עובדת, זאת אומרת
הפרטים ממש לא מעניינים אותי, אתה יודע אם אתה מסתכל משק סגור או מאוזן או לא.
כמובן שאם סרקום יפסיד כסף אז נסגור אותו, אין לנו טעם, אבל סתם קצת טיסות.
לא, רק
השניים האלה, השניים האלה הם פחות או יותר מאוזנות.
ומחשוב זה שירות אינטרנט, לא
שאלתי
על מחשוב,
שאלת על הכספים. העברות הכספים שנעשו בחברות שלוח, זה משלם גם את העובדים לחקלאי
הרבה. אני אסביר רגע על זה. יש, העברות כספים זה מחלקה שנמצאת לחברה לפיתוח, נותנת לשירותי העברות כספים, מפריחה כסף, לא מעט כמה עוד אלפי שקלים בשנה. החברת כוח אדם, הייתה רגולציה של המדינה כשהייתה שינוי עם החברת כוח אדם, היא נמצאת בעצם באגודה, באגודה ששייכת לחמשת המושבים, היא בעצם לא נמצאת לא במועצה ולא בחברה לפיתוח.
בגלל רגולציה?
מה זה?
בגלל חוקים?
כן, אסור לך, אבל היא חייבת בחברה פרטית, בגלל רגולציה עשינו את זה שמה. דרך אגב, אביגיל שנראה את זה כל השנים עכשיו בדיוק פרשה, יש את שולה, יש כמה מועמדים להחליף, יצא מכרז וזה יסתגר בקרוב, אז זה נמצא שם ואינו מאחראית, למרות שזה שם, לא מאחראית לכל העניינים, ואת הרווחים שלהם הם מעבירים לחברה לפיתוח.
וכמה מתוך אני יודע איך זה עובד בפארן היום, רוב החקלאים, כי כבר יש מתחיל איזושהי נזילה, אבל רוב החקלאים עוד עובדים עם משרד היישובי שמרכז לחברה לפיתוח את העברות הכספים, לא יודע איך זה מתומחר, אבל עושה חלק מהעבודה בפרן ומעבירים את זה לפה. אני מבין שבשאר היישובים כבר המשרדים האלה ירדו.
רגע שנייה, תכף תגיד, כל הסיפור של משרדי כוח אדם במושבים ההיסטוריים הולכים ונסגרים לאט לאט, זה נכון. עכשיו, זה קשור גם דרך אגב לחברת כוח אדם וגם להעברת כספים. אז בואי תסביר גם איך זה עובד להעברת כספים.
אז ככה, ישנם עוד פארן וחטיבה שהם עדיין עובדים ב-old fashion. בפארן באמת עכשיו יש איזו זרימה לעבוד ישירות מולנו, אבל בעיקרון אנחנו, החברה מחזירה ליישוב על כל העברה כספית, 5 שקלים כל חודש. יש תשלום, ויישוב עושה את מה שזה, מחזיק את המשרד. בבית השנים האחרונות נסגרו משרדים בנייו, שהיה משרד גדול, אם אתם זוכרים, בעבר עם כל מיני ורסיות. אנחנו עכשיו עובדים עם קבלנים, זאת אומרת, חלק מהיישובים כבר מצאו להם כל מיני דרכים, ואנחנו פשוט עובדים עם אנשי שטח, וכל יישוב כמעט יש היום... וגם פעם אחת זה מפרנס מעוד מישהו, אנחנו משלמים איזשהו אחוז, והעברות הכספים נעשות דרכנו. השירות פה הוא מאוד טוב, הוא להמון מדינות, הוא נגיש, הוא מהיר. יש לנו את האישורים הנדרשים כדי לבצע את העברות האלה בשביל ברשות המסים. זהו, ומשל פרן זה דוגמה, כי... עכשיו יש נדידה גדולה לתוך...
מה האינטרס של החברה לפיתוח? אתם הייתם רוצים לראות את המשרדים האלה נשארים ביישובים? או אולי פשוט להגיד בואו תבטלו את המשרדים, ניקח, תיקחו פה את המשרות מהיישובים?
אז זה קורה...
אני אענה לך על זה. אני חושב שזה אינטרס של המושבים... למה לא אינטרס? זה לא משנה לנו.
נכון.
יש פה עניין, בעיקר עם החקלאים היותר מבוגרים, שקצת יותר קשה להם כל הבירוקרטיה של העובדים הזרים שאנחנו מכירים אותם, שהם לא פשוטים.
הבירוקרטיות לא פשוטות. וזה בעיקר תלוי בעצם האגודת השירות היא רוצה לתת לחקלאים. למשל בחצבה מתעקשים לאורך כל השנים להחזיק את המשרד הזה, כי הוא זה לחקלאים.
גם
בפרם. בדיוק, גם בפרם.
זה נוח, אתה מעביר את הכל, מטפלים לך בזה.
אני חושב בתור מושב שיש לזה משמעות גדולה לשירות הזה שנותנים לחקלאים.
אבל בכל מהשב באמת יש את הדרך שלו, ואנחנו גמישים. פארן רצו ככה, ככה, צופר ככה, אנחנו נותנים את השירות, והאינטרס שלנו שהכל יהיה דרכנו, ולא דרך חברות פרטיות, למשל, מושב איתן, עובד במה שנקרא עם חברות אחרות, והכסף עובר ולא נשאר אצלנו, ואם אנחנו מסתכלים על בראייה רחבה, עדיף שזה יישאר פה, אבל בסוף כל אחד אחראי על החלטותיו הוא. המו"פ חקלאי גם יבוא שמוליק ויציג, אבל זו מחלקה שיושבת בתוך החברה, אחת המחלקות הגדולות, בתקציב של כ-11 מיליון שקל. אנחנו אחר כך נראה את המספרים. מרכז משתלמים קנה, זו המחלקה הגדולה בחברה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על פעם אחת מה זה משאיר לנו, פעם שנייה הגדלת היצע תעסוקות לכולם, לא תמיד זה רק כסף, אלא זה בעיקר מה זה עושה פה בכלכלה המקומית. המו"פ מעסיק למעלה מ-30 עובדים בחלקי וחוקרים וזה. מרכז המשתלמים באזור 50, כולם רובם מפה. תוכנית הדיפלומה היא תוכנית שרצה כבר 25 שנה, שיש לה כמובן את הערך המוסף שלה גם פה, גם בחוץ, גם למדינת ישראל, שמנהלת אותה את המרכז חני, ואיתה חמש בנות שעובדות במשרד, ואחר כך מרצים ומנחים, כל אחד בחלקי משרה, חוקרים מעמוד, שותפים גם תוכנית תואר שני שעליה דיברנו קודם. אז כל המרצים עוברים את אישור משרד אוניברסיטת תל אביב, כולם צריכים להיות ברמת דוקטור ומעלה, וכמובן שיש פה שיתופי פעולה עם שני המחלקות האלה, שהן המחלקות הגדולות. מרכז בקרי, מנהל אותו יונתן אריסנה.
זה מרכז ויידור?
כן, מרכז ויידור. 5 שנים פועל. אין ספק שהמרכז הזה הפך לאבן שואבת. אנחנו חווים שם עליות וירידות בכניסות של תיירים או מתארחים. נדבר על זה קצת. במרכז עובדים היום בחלקי משרות מדריכים. מי שמחזיק את חממות התצוגה. אני חושבת שלאחר 5 שנים אפשר לראות שעדיין זה לא מרכז רווח. אם הייתה איזו תוכנית עסקית יפה, היא לא ממש שם, ואם אנחנו מכירים את מרכזי המבקרים בארץ, אז אם זה לא מרכז מבקרים עסקי, מסחרי של איזושהי חברה, עדיין צריך לשים כסף, התחזוקה שם היא מאוד גבוהה. יש תוכניות לפיתוח, הן קצת יושבות כרגע בצד. יונתן נכנס ב4 חודשים האחרונים, הוא גם אחראי על רכז צמיחה דמוגרפית, מי שעשה את זה קודם זאת רינה פרצל, ועברה לעבוד במסגרת פארן, ויונתן נריסנה עוסק בזה בחלקי משרה. בערך כ-30,000 מבקרים בשנה, יש הרבה מאוד אירוח של כנסים ואירועים שמתקיימים שם במסגרת פרויקטים שהמועצה מובילה, במסגרת עצמאית. זהו, תיירות.
עולה לנו 100-200 שקל בשנה.
מה?
עולה לנו 100-200 שקל בשנה.
100, אנחנו צריכים 100. בוא נגיד ככה, אבל... תיירות עובדת אוסי ניר כרכזת תיירות. עכשיו אנחנו עושים עכשיו בעקבות גם עבודה גם בדיון בדירקטוריון, אנחנו נגיש איזושהי תוכנית לשינוי מהותי בתחום הזה. אנחנו לא ממצים את מה שאנחנו רוצים שיקרה פה בפיתוח תיירות.
לאור העובדה ששדה התעופה רמון נפתח, אנחנו חייבים להיות הרבה הרבה יותר משמעותיים, פעילים, וזאת המשימה השנה. יש ועדת תיירות, שבה חברים נציגים מכל יישוב ונבחרים, ואנחנו, הוועדה בשנה שעברה עשתה איזה עבודת חריש על מה רוצים להיות, וזה עולה ויורד בהתאם להתנדבות של אותם אנשים. ולשם אנחנו עכשיו עושים איזושהי עבודה. צמיחה דמוגרפית יושב בחברה, אולי יעבור בשנה הקרובה למרכז קהילה, למתנ"ס, כחלק מאיזושהי תוכנית שעכשיו מכינים. כאן אחראי בעצם עובד מול היישובים על שיווק המדרשים. עד לפני שנתיים לא היה לנו מה לשווק, ולפני שנתיים אנחנו כבר משווקים כ-200 מגרשים, 88 בחצבר, 84 בעניו, 35 מתוכם כבר נמכרו, אבל 35 בספיר, ובכל יישובים נכנסים עוד ועוד, צוקים עכשיו 57 מגרשים. אז הפעילות של שיווק ומיתוג, וכל היום אנחנו בהקשר הזה, זה באחריותו. גם פה אנחנו חושבים שצריך לעשות הרבה יותר. אני חושבת שבסוף, ממה שאנחנו רואים, יש הגעה של משפחות כל הזמן, לאט לאט, ואני חושבת שזה טוב, ונסיף ותהיה, אני חושבת שאם 50 משפחות יפלו בחצבה פתאום היום, זה יהיה טוב. יש לזה משמעות קהילתית מאוד גדולה, אז הטיפטופים האלה הם טובים, אבל אנחנו צריכים לעשות יותר.
יש איזו התמקדות למקצועות ספציפיים שאולי היינו רוצים לשרת להם בנושא הרפואה, החינוך, אני לא יודעת, בטח חסרים פה עוד מלא מקצועות, אבל
אז למשל, מי שזוכר את השיווק, את מה שאביתר אלעזר עשתה שנה עם חיפוש עובדי חינוך, הוראה ופרסום וכולי, אז אנחנו ממוקדים בהתאם למה שמשרד
שיש אנקדוטה, כן איזה משהו?
כן, הגיעו המון המון מורים, כן,
הגיעו 12 מורים לבתי הספר. אז עכשיו הגיע הזמן לגננה.
אוקיי.
אנחנו חשבנו להכניס לתוך הסרטון הזה איזשהו חלק נוסף שהוא על גננות וסייעות. זה לא מחכיר טוב.
אז אנחנו, הוא ממוקד כמובן בכל המקצועות, גם אנחנו מעבירים, יש באתר, יש קליטה ויישובים בקליטה, הוא מוציא ניוזלטר כל חודש שבו גם אנחנו מצרפים את הדיווחים שלנו לכל
המקצועות. זה היתרון למשפחה שקולט משפחה. כן, באמת.
יונתן,
לאן זה מופץ?
זה מופץ, יש לנו, אנחנו עובדים ברשתות של, זה נקרא, לא יודעת, תוכנה, לא משנה, מפיצים את זה, עושים פעילויות, פעולות ממוקדות גם בפייסבוק, גם ב... לא משנה, כל המדיות האלה. זה חברה
מקצועית עושה?
כן. ואז מגיעים, מגיעות הרבה פניות, ולאותה קבוצה אנחנו כל הזמן משגרים את המשרות שמחפשים פה. ואנחנו רואים את זה שיש פה לא מעט מפרות ועדיין, אבל גם כל פנייה שלנו מנותבת. ביישובים היום בעניין וחצבה יש רכזות קליטה, זאת אומרת שהבינו שהם צריכים למצוא את האנשים הרבה יותר חזק, ואנחנו עובדים איתם ביחד ברישות בתוכנה אחת, שאם מגיעה פנייה היום היא מועברת ליישובים, כל אחד עושה איזשהו סינון, מתאים לו, לא עובר הלאה. יש מערך שלם שעובד ועובד טוב. יש לנו שותפות עם הגיל השלישי, ובת יקורן היום היא זאת שעונה. בסוף צריך המון טלפונים לעשות ולהפנות, ויש שאלות. אז בת יקורן היום מתנדבת במענה הקולי ובהתייחסות היומיומית לפניות, שעובד יפה מאוד. ואני מניחה שנצרף עוד כמה בפרויקטים הגיל השלישי. גם במרכז המבקר, אני קופצת בחזרה, אנחנו מגייסים גם חבר'ה מהגיל השלישי שיהיו שם בהתנדבות וספרו את סיפורי הערבה והדריכו את המגיעים. אז זה צמיחה דמוגרפית, פיתוח בינוי, גם נעשה שינוי במערכת.
במבנה, בחברה, כרמל שהייתה מנהלת מחלקת בינוי ופיתוח, עברה למועצה. יש לנו פיתוח עסקי, אני ארוץ, כי אני מספרת לכם את הכל, אבל בעצם יש, לכל דבר יש איזה סלייד, יש איזה שקופית. אזור תעשייה באחריותנו, ועדה חקלאית.
רק שנייה, אני רוצה לכל הסקיפים האלה של האמצע, אני רוצה לשאול איזה מסגרת בעצם מבקרת את הפעילות, או רואה פה צריך לעשות יותר, נגיד, פיתוח עסקי, האם הפעילות היא טובה, אנחנו מרוסים ממנה או לא? איזה גוף עושה את זה? הדירקטוריון?
המנהלת. כן, דירקטוריון, מנהלת. תוך עסקי אני אגיד
מה. אני סתם אומרת מילה אחת, יש פה רשימות בעצם, רוב מה שצריך לקרות פה בפיתוח של האזור יושב שם, באמצע הזה. מי בעצם אחראי
על זה? כל אחד בתחום שלו. אם זה פיתוח, אז זה מור, עובד בעיקר במשימות של המועצה.
לא, אבל מי הגדיר את המשימות? מי יושב ומבקר? רק שנייה, אני אגיד שאלה של עד הסוף. מי הגדיר את המשימות? מי יושב ובודק האם אנחנו עומדים ביעדים? מי אומר, רגע, זה לא מספיק, בואו נעשה יותר. אני פשוט לא מבינה, אני רוצה לדעת איך זה עובד, כי פה יש בעצם כל הפיתוח של הערבה בעצם.
דירקטוריון החברה עבר את התהליך שאתם עוברים פה, כל מנהל מחלקה הגיש את התוכנית שלו, הציג אותה, מה בוצע בשנה שעברה ומה התוכנית לשנה הזאת. דנים בסוגיות השונות, רוצים, למשל, כל נושא התיירות, אמרו, לא טוב לנו, אנחנו רוצים להיות כאן. לא כאן, אז הולכים לעשות תוכנית. אחר כך...
זאת אומרת, זה יושב ועדה של הדירקטוריון, ויש... אוקיי, בסדר.
כן, כן. בדיוק מה שאנחנו...
אני אחדד.
מה?
בעדה בחודש. האם יש תוכנית אב לגופים האלה? זה צריכה להיות השאלה.
תוכניות אב... יש תוכנית עבודה. תוכניות אב, למשל, מדברים על תוכנית אב בתיירות, נעשתה כבר פעמיים, ולאורה עובדים לאורך השנים ומתיידים את מה שהיו התוכניות. תוכניות של פיתוח ובינוי, אז זה על בסיס המשימות פה במועצה, אם זה הרחבות קהילתיות, אם זה תוכניות שהן אסטרטגיות שעושות פעם אחת במועצה ואנחנו מוצאים אותה לפועל.
זה יותר קל, אני מדברת על דברים של פיתוח, שאנחנו מדברים על האנשים שלנו, החזון שלנו. האם יש תוכנית אב למו"פ החקלאי, תוכנית אב למרכז משקלים לתרם, תוכנית אב למרכז מבקרים, לתיירות, לפיתוח העסקי, לכל הדברים שהם הלב שצריך לקרות לנו.
תוכנית אב, קודם כל לא עושים תוכנית אב לכל דבר.
תוכנית אב,
היום זה תוכנית אב.
תוכנית אחת לתיירות, אני אומרת, נעשתה כבר
אני מקשיבה ואני מסתכלת ואני מכירה הרבה חלקים וכו'. מה שאנחנו בעצם רואים פה זה שאת מנהלת הרבה מנהלים.
נכון.
אוקיי? ובהתאם לאיכות של המנהל, אוקיי? המחלקה מתפקדת מדהים או בינוני או גרוע. ככה נראה לי. זאת אומרת, אם ניקח דוגמה של הצלחה, שזה מרכז משתלמים, אוקיי? חני שמה פשוט מנהלת טובה. נכון או לא?
נכון.
כאילו, משהו כזה. זאת אומרת שלדעתי...
איפה הדוגמה הפוכה?
מה?
איפה הדוגמה הפוכה?
לא רוצה דוגמאות.
אני לא בטוח, אבל זה נכון. אני חושב שזה דווקא יותר קשור ל...
רגע, שנייה, תן לי שנייה להמשיך. זאת אומרת, אחד הדברים שנראה לי, שפיתוח של מנהלים מקצוענים טובים, להדגיש, לפחות התוכניות, או במקביל לתוכניות, פיתוח של מנהלים, שמנהל המרכז התיירות, מנהל התיירות, או מנהל המרכז המבקרים, הצמיחה הדמוגרפית, זה מצריך דמות שיודעת לתפקד ולנהל נושא, אוקיי? אז זאת אומרת שאחד הדברים שהייתי ממליצה לחברה שהיא ענקית מבחינת, זאת אומרת, רואית לי הפוביק בשבילך שיש לך כל כך הרבה עובדים שאת מפעילה מלמעלה, הייתי באמת כאילו שמה דגש על התמקצעות המנהלים שלי, שהם יוכלו להרים את הנושאים השונים, שיהיה להם קצת זה אחד הדברים. וכל הכבוד לך קודם כל על הריבוי תפקידים.
כאילו 19 מחלקות, כן?
כן, כן, לא, זה נכון, אבל לעודד איזושהי תוכנית ניהול, אוקיי? בואו נעשה הכשרה עכשיו 2019-2020, אנחנו מדגישים להכניס מקצוענות לכל תתי המחלקות שיש לנו כאן. זאת שאלה, זאת, מה זה היה? זה היה שאלה.
תראו, קודם כל, תמיד זה אנשים.
זה לא נכון, כאילו, זה לא רק בחברה לפיתוח, מה שאתה אומרת, הוא נכון.
כן, אבל פה יש ריבוי מחלקות תחת אדם אחד.
אז תראו, קודם כל, אז הכל זה אנשים, חבר'ה. תמיד המנהל יעשה את התפקיד, או כל עובד שהוא יעשה את התפקיד, זה הכל. צריך לזכור ש אנחנו מוציאים מכרזים לתפקידי ניהול של המחלקות, קשה מאוד למצוא, אבל לא קל הסיפור הזה. הנה עכשיו אביגיל עזבה את התפקיד שלה, שהוא אחלה תפקיד, יחסית. אביגיל עזבה את התפקיד שלה, שהוא אחלה תפקיד. אביגיל זה עובדים הזרים, נראה את העובדים הזרים.
כן.
לא מוציאים, אנחנו כבר יותר בזמן.
אני רוצה לדבר גם משהו.
כן, שנייה ושנייה. אז זה, דבר נוסף, קודם כל זה לא חברה ענקית. חשובה כי צריכה להתעסק בפיתוח האזור, אבל חברה ענקית היא בטח לא. סך הכל תקציב של 40 מיליון, כמה, לא יותר מדי. ויש פה תחומים, לא מעט תחומים שהם משיקים למועצה. אז זה צריך לזכור, זאת אומרת, יש פה את הסיפור הזה של המטריה של המועצה, שחלקה בחברה לפיתוח, חלקה במתנ"ס. מה רצית היום?
אני חושב שברור שניהול זה חשוב והכל, זאת אומרת, מראש המועצה ועד גם אחרון העובדים, אבל גם השאלה איזה כלי נותנים. ואם חני, עוד פעם, אין לי שום כן, היא מנהלת את זה מצוין, אבל אני חושב שאצל חני יצא גם שהיא מנהלת טובה, וגם שיש איזשהו יתרון יחסי, איזשהו מוצר שהיא מצליחה לעבוד איתו, איזה חומר גלם שיכולה לעבוד איתו. אני חושב על הצליחה הדמוגרפית ועל התיירות, גם אם יבוא מנהל טוב, קשה לי להאמין שבן אדם אחד יכול ליצור את התיירות, אני חושב שזה דווקא משהו שצריך ריכוז מאמץ הרבה יותר גדול, כי אין לנו פארקים, אין לנו את היום של אילת, ואין לנו את החרמון, לא יודע איזה רעיון. יש לנו דברים אחרים.
אני אענה שנייה.
וגם אותו דבר בצליחה הדמוגרפית. כאילו, בסוף המוצר שאנחנו, כל הכבוד לעצמנו שאנחנו גרים פה, המוצר שאנחנו מוכרים הוא לא...
אתה טועה.
קודם כל, ברור שהערבה התיכונה זה לא טוסקנה. מצד שני, אפשר לעשות פה לא מעט.
אבל מי שאומר רק לא יכול להיות מוטל על כתפיו של בן אדם אחד, זה מה שאני...
לא, קודם כל זה יכול להיות. זה גם יהיה על כתפו של בן אדם אחד, שיכול להיות שהבן אדם הזה יבוא ויפתח את זה. שאלתי היום מה יעשו שלושה אנשים בתיירות, אין לי תשובה לזה. יכול להיות שהבן אדם האחד הזה יבנה מחלקה שהיא יותר מעובה.
אנחנו עושים עכשיו מקצוע.
אתה לא יודע שצריכים להיות שלושה אנשים.
יואב, אני אענה לך.
אבל זה צריך להיות מעמד של ראש המועצה, של מנהל חברת פיתוח, שתיירנים צריכים, לא יכול להיות שלא בן אדם אחד ירים את התיירות של המועצה, לא בגלל שאם לא עשר עובדים גם הוא לא יצליח לעשות את זה.
במועצה.
בשביל זה הייתי מציע, אין לי רעיון.
לא, אני רוצה לדוגמה.
רוצה לדבר קצת האופניים.
במועצה אזורית חבל אילות, שנים היה רק אז... תיירות, בערך, זה אותם פרופילים, אוקיי? אין שם הרבה אנשים אחרים, נוספים. והחליפו, ונכנסה רק איזה תיירות, שעושה עבודה. עכשיו שוב, אם אתה באמת מוצא את הבן אדם עכשיו, וועדת תיירות באו תיירנים ואמרו נמאס לנו, ואנחנו רוצים שינוי, אמרנו להם, אוקיי, תביאו תוכנית, שבו אתם לבד עם יועץ מלווה. שילמנו על המלווה, שחר שילו זה אושיית... תיירות ורכז תיירות רמת נגב ומצפה רמון, וליווה את הוועדה, מה, לאן רוצים, בואו תביאו את החזון, בואו תקדמו. בסוף אנחנו הפקידים צריכים להוציא את זה לפועל, וזה מה שקורה. בדרך כלל במחלקות השונות אם מביאים איזשהו למשל תמיכה דמוגרפית, עכשיו תקבל ליווי של איש מקצוע.
זה
זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה outsourcing, אנחנו מביאים עכשיו עוד. עכשיו נחליט שאנחנו רוצים לשווק את כל המגרשים בשנתיים הקרובות, אז נצטרך לשים ים של תקציבי פרסום ושיווק, ועוד שני אנשים שיענו לטלפונים. אנחנו מצאנו כרגע פתרון, בפתרון חלקי שהוא במה שאנחנו יכולים לדעת. אני רצה על האזור, כן?
כן, יש דבר אחד שאני כל הזמן, אני אף פעם לא מוצאת את המועד להגיד, ואז כנראה כאן אין מועד טוב. אני חושבת שהביקורת הכי קשה שיש לי, והמשהו שזה נושא הכספי של החברה לביטוח. הנושא הכספי של החברה לביטוח, אני חוויתי את זה מהצד של ספקית. עכשיו, אני חייבת להגיד שאתם הוגנים. כמו שאתם לא משלמים בזמן, אתם גם לא גובים בזמן, אוקיי? ואז יכול להיות שאני מקבלת פעם בחצי שנה חשבון של חשמל לבית הקפה, אוקיי? שזה הון תועפות. ומצד שני, את הארוחה שאכלו התורמים, גם כן קיבלתי בשוטף 90, או לא משנה, אוקיי? הגרוע היה שזה מדביק את האזור. כאילו גם מעמותת שיטים בחצבה הייתי מקבל את הכסף בשנת תרפפו. יש איזשהו חוסר מקצוענות, זה שדר גרוע לאחוצה, זה כל כך בסיסי פעם אחת ליישר את הקו ולהגיד אנחנו בתוכנו מנהלים את הנהלת חשבונות הכי מדויקת שאפשר, כי קשה לנו, העסקים הקטנים כרגע, עכשיו אני בקובע של העסקים הקטנים, קשה לנו פה בדיוק כמו למועצה.
אני יושב בדירקטוריון וזה כל הזמן עולה הנושא הזה, ולאחרונה דווקא הגיעו פידבקים טובים ש...
כן, יכול להיות, אין לי יותר
עסק,
אני לא צריכה יותר...
ועד המצב טוב, כי את מקומי ולא גובים, איך בזמן, אבל תחשבי על כאלה מבחוץ.
לא, לא תמיד לא גובים בזמן.
לא, תחשבי על אלה מבחוץ.
אז אני אענה. החברה, מי שאני נכנסתי ב-2015, השמיטה באחריותי, כן? אבל הגל הכספי, לא, אבל החברה חובה בהיקפים מאוד גדולים את הנושא של תזרים מזומנים, מסיבות כאלה ואחרות, עברנו תוכנית עברה אחת, עברנו תוכנית עברה שנייה, עשו שינויים מאוד גדולים, אנחנו השנה מביאים את תקציב 2018, עמדנו ביעדים שלנו, להתחיל להחזיר את החובות העבר מסיבות כאלה ואחרות. יש לנו בקרה מאוד טובה, אנחנו עוד לא שם חד משמעי, אנחנו עוד לא שם. אני מקווה שמחצית 2019 כבר נהיה. אתם חייבים להבין גם שבתזרים שלנו ניקח את המו"פ לצורך העניין, ויהיה פה גם מנהל המו"פ. המו"פ מוזן משני תקציבים, במשרד החקלאות 50% וקק"ל 50%. אני יכולה לתת דוגמה עכשיו למה שקורה לנו עכשיו. אנחנו פתוחים, החברה פתוחה לקבל למעלה באזור 3 מיליון שקל ממשרדי ממשלה, אוקיי? אז יש פעם אחת שיפור בחלק מהמחלקות של לאורך השנים עברו כל מיני מה שנקרא שינויים, עשינו צמצומים, ניסינו לצמצם, לא לפגוע במצבת העובדים, אבל כן להתייעל, וזה מה שקורה עכשיו. בעצם אנחנו רואים כבר את התוצאות של 18, וזה שאנחנו מתחילים להחזיר, וכל שנה בתקציבים של השלוש שנים הקרובות אנחנו מחזירים את הגרעונות או את הפעילות מה שנקרא סחבה אותנו למוסר התשלומים ולתזרים. זה כבר היום רואים. כמובן שאני תשמחה להיות בסיטואציה אחרת, אבל זאת סיטואציה ואיתה אנחנו מתמודדים.
אני רוצה לשנייה משהו שאלו, רציתי לשאול את זה ממש בהתחלה. כמה זמן הדירקטוריון מתרכז?
של החברה לביטוח?
פעם בחודש.
השנה, עכשיו למשל תקציב, ישבנו בחודש האחרות, 3-4 פעמים. כמו שאתם עושים פה.
גם תמיד התקציב שאני
עושה. אבל פעם בחודש.
יש, בלי לפגוע באף אחד, יש פה אנשים עם מקצוע של ניהול חברות, כאילו אני יודעת מהחברה שלנו, שכל חברי הדירקטוריון מקבלים המון כסף בשביל לשבת שם, הם כולם מנהלים חברות מאוד גדולות במשק.
קובל עליי.
כולם ילכו לקובל.
לא, אני אשניה. לא, מה שאני אומרת, יכול להיות שלפי הנהלים, זה לא מה שמתאים בחברות ציבוריות, אבל כאילו בחברות ששייכות לרשויות, אבל אולי כדאי לשים פה מישהו... אני לא מכירה, אני לא באה לזלזל באף אחד. אני רק אומרת ש... אני יודעת שלפני ישיבת דירקטוריון אמא שלי לא ישן יומיים וכל החודש הוא מרחיץ את כל העובדים בשביל להגיע לתוצאות, כי בסוף מי שיושב בדירקטוריון זה אנשים שהוא שם את הכסף שלהם, וכשזה מקום ציבורי זה כזה יכול להימרח.
קודם כל נעמי לא ישנה יומיים בשביל הדירקטוריון.
אני לא ישנה שנתיים.
תראו, לחברי מליאה בכל הרשויות המקומיות בארץ אסור שלהם שכר.
לא רציתי.
לא, שנייה. לא, לא, השאלה שלך ברורה והיא שאלה נכונה. ואותו דבר לחברות העירוניות. אסור לשלם שכר. ולכן זה מבנה שונה לגמרי מחברות פרטיות. יש אנשים שהפרנסה שלהם בחיים ויושב בדירקטוריונים של חברות. אני ממליץ לכולם דרך אגב לשבת. ולכן הדירקטוריון מורכב מנציגים מהאזור, מי שיש לו ניסיון, בעיקר ניסיון חקלאי. היה את ארי גלבוע, דרך אגב, שאני הייתה חברה לפיתוח, שהוא בא מניסיון מאוד גדול, מחברות ציבוריות ענקיות. אבל הדירקטוריון, השמות היו כתובים על הלוח, זאת אומרת, כל אחד מהניסיון שלו. זה שונה מ...
ואפשר, שקלתם או אפשר לשקול... הוספה של יועץ, או אז אפשר שישב בדירקטוריון, שישב, תראה, לא ברמה שישב עליהם כל יום, אבל פעם בחודש ייתן את האקט המקצועי של ניהול חברה בנוסף אליכם. זה כסף?
אפשר לשאול, בואו נשים אצלנו במליאה, גם בדירקטוריון.
גם במליאה.
בסוף הנושאים של החברה הכלכלית הם מחוברים לעניינים המוניציפליים, הרי... זה מחובר, דרך אגב, יש נושאים שמותר לעסוק בהם, יש נושאים שאסור לעסוק בהם. זה לא... יש הרבה מאוד מגבלות לאחד לחברה העירונית. אני אומר, אם רוצים להיות, מה נסתדר את ספור?
גם, אבל...
אז אפשר לחשוב השם של יועץ, מבחינתי אם הם חושבים. אני למדתי לאורך השנים שבסופו של דבר היועצים הפרטיים שאנחנו מביאים פה לעבודות באזור, אני לא ראיתי מזה תועלת גדולה. ואין לי שום בעיה להביא כל יועץ שאתם רוצים וכל תוכנית אב שאתם רוצים לעשות. אז אני לא, אני באופן שלא ראיתי בזה תועלת מהדברים האלה. אבל בהחלט אני לא נגד, ואם אתם רוצים, אפשר להביא יועץ. אבל אני אביא טלפון.
מה שהרבה אומרת הוא... נקודה חשובה, זה נכון גם להנהלות של היישובים, הוא נכון לכל מקום שהפעילות ציבורית, והאנשים שנבחרים, נבחרי ציבור, שלאו דווקא אנשים שהיית רוצה לתכן בהנהלה של היישוב, שהיית רוצה לראות אותם, אולי לא מציגים את המועמדות שלהם, ואתה... אבל זה חלק מהעניין, ובסוף מנהלים צריכים להגיד איפה הם צריכים עזרה. במקומות האלה שצריכים עזרה, להביא את היועץ החיצוני.
אתה בא בממשלה?
נכון, זה נכון לכל מקום שהוא ציבורי, גם שר בממשלה, שר בממשלה לא ניהל מעולם, לא התעסק בחינוך בחיים שלו לצורך העניין, או שר אוצר שלא התעסק בחיים שלו בכסף, נהיה שר אוצר, אז הוא לוקח מנכ״ל טוב, מנכ״ל חזק, הוא לוקח את היועצים הנכונים שלו אותו, וזה אותו דבר צריך להיות בחברה לפיתוח ובמועצה ובכל גוף שלו, כן, באופן ציבורי.
רגע, אנחנו לוקחים כן אשר מקצוע, לכן עושים, כמו שאני אמרה בתיירות, יש מישהו שהוא, זה המקצוע שלו שמעביר את התיירות. בפיתוח העסקי, בהאב שמקימים, יש אנשי מקצוע שמדברים את נעמי. מתעסקים עכשיו באירוע של המובלעת בצופר, אז יש כלכלן שמלווה את כל האירוע הזה כדי לעשות את העבודה כמו שצריך.
וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם אנשי מקצוע על פי צרכים, על פי צרכים. עשינו, כמו, היה לנו מאבק מול המדינה על הטבות המס, אז לקחנו איש מקצוע שליווה אותנו בנושא הספציפי הזה. אז אנחנו מתעסקים, אנחנו שוכרים אנשי מקצוע לפי מטרה מסוימת. אני לא ראיתי עד היום שבא איזה מישהו חיצוני ישב איתנו והביא באמת משהו שהוא לפיתוח אזורי אחר. לא הצלחתי לדבר שום, אני לא נגד, אני לא נגד.
דבר נוסף, מה שאמרת בתחילת הישיבה, אני, אם המליאה תסכים, אני אשמח שהתוכנית של התיירות כן תוצג בהרחבה למליאה.
ודאי, אנחנו עכשיו עושים על זה עבודה.
קודם כל זה לא עם המליאה תסכים, אני אומר שוב, מאוד חשוב, מי שרוצה לבוא שנתעמק באיזשהו תחום, אנחנו נעשה את זה, זה נשמע שיצא שם משימה לברכה. בסדר, אנחנו נעשה את התיירות. כשנגמור לאשר את התקציב, אנחנו נעשה סשן על התיירות, ואנחנו צריכים לעשות את זה. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לשפר בתיירות.
אנחנו נביא לי אישור, כי עכשיו הבקשה של הדירקטוריון לפחות שתייחסו לתיירות, יש ועדה חקלאית, יש יושב ראש, ועדה חקלאית, סטטוטורים, שיוסדר, אם זה בחברה, שיש מועצה, זה לא משנה, אבל התוכנית הזאת עכשיו באמת, כדי באמת להפסיק להתעסק רק עם לשלוח לתיירנים כל מיני הודעות, אלא להוביל מהלך אסטרטגי גדול לפיתוח התיירות. פיתוח עסקי, יושבת...
אני רוצה להתייחס משהו. קודם כל עושה חד משמעית, החברה לפיתוח צריכה שלם בזמן. אין סיבה שזה לא יקרה גם הדבר הזה, עם כל הקשיים שלנו ציינה, אין סיבה שזה לא יקרה, ואני חושב שאנחנו מתחילת השנה, זאת אומרת, החברה עומדת בתנאי תשלום.
לדעתי דרך כלל תנאי התשלום זה שוטף פלוס 30, לא 60 ולא 90.
תראו, שנייה, התשלום של החברה לפיתוח צריך להיות על פי הסכם שאתה מחויב למי שרכש ממנו את השירות. לפעמים זה שוטף פלוס 30, לפעמים זה 60, לפעמים זה 90, והחברה בתוך חברה שהיא של הציבור, צריכה לעמוד את זה, זה בהחלט חייב להיות ככה. ויש את הקשיים, וגם הפרויקטים עצומים התנהלו בחברה לפיתוח בשלוש שנים האחרונות. לא בטוח שעכשיו, כי כמובן גם עוד הציבור את זה בפעם הבאה, אבל היה פה הרבה מאוד פרויקטים שהחברה קידמה למימון, והיה קשיים זה הרחבת עניין, והיה פרויקט כבד מאוד. אבל סך הכל, הפרויקטים הסתיימו, והסתיימו דרך אגב בהצלחה, ויהיה יותר קל עכשיו לחברה.
יש את הפרויקטים הבאים?
כן, אבל לא בהיקפים כאלה, לא מחרוב.
פרויקטים בהיקפים כאלה מגיעים, אני חושב, פעם בעשור או ב-15.
למה, הרחבות של הרחבות הבאות של היישובים לא יעברו דרך חברה לפיתוח?
יעברו, כן. בפרה וצופה יעברו דרך חברה, זה גם צוקים דרך משרד השיכון.
חצבה
כבר קצת? לא, חצבה...
עוד ארבע?
אני מקווה שכן. לא יודע, נגיע לתחשיב אנחנו קוראים לזה, אבל לדעתי... כן.
נראה לי... קודם את מושיעה?
כן, משלמים, דעת, פחיד התנועה. על חשבון, מאורסו לה... הזגים הקטנים בערבה.
ממש. אל תעשו את זה.
אני נראה. תראו, קודם כל אנחנו היום יודעים לעשות הרחבות. מה שהתגלחנו על הזקן של הרחבת עניין, מכל מיני מובנים, היום אנחנו יודעים לעשות את זה ולעבוד אחד. אז נראה, יש לנו עכשיו את עידן שאנחנו צריכים לעשות אותה, קקבו את העבודות, ואנחנו צריכים לעשות אותה, ואחר כך צפון פרן וצפון.
שלנו הכל משובה
כבר, אתה יודע. לא, אתם רק עם 11 שיווקים, ואיפה יהיו כבר, יובל?
12, יש לי עוד אחד.
לא, 13 אמרנו.
איכשהו במצגת פה עפו לנו הדברים, אז שוב, תקציב החברה שאושר הוא 41 מיליון שקל. כל המחלקות האלה מסמלות את הפעילות הזאת. החברה בנושא של...
רגע, מי זה אישר את התקציב הזה?
הדירקטוריון מאשר, החברה יושבת תחת רשות התאגידים, התקציבים מועברים במשרד הפנים, התקציבים מועברים גם, אנחנו בפיקוח של משרד הפנים,
ובעוד חודשיים תגיע פה, יגיע דוח כספי שנמצא בדירקטוריון, ואחר כך נמצא בחברה, במליאה, מליאת המועצה, שנו רואה חשבון חיצוני, ויועץ המשפטי הוא אורי פטרי. ובעצם אנחנו יצאנו לדרך עם תקציב, עם התקציב הזה. יש פרויקטים גדולים שאנחנו לשמחתי לקראת סיום. אחד זה מרכז מדע לנוער ומעבדות שיושב במור באזור ה-7 מיליון שקל. פרויקטים, כמו שרויטל הציגה קודם על פרויקטים, אז הם מתוקצבים בעיקר מתרומות ואז מכספי מדינה שאנחנו צריכים להוציא משרדי ממשלה, ומעט, חלק יחסי נמוך זה משרדי המועצה.
מי משתמש בזה? יש נוער שמגיע למעבדות?
מה?
מי משתמש בזה? זה נוער פה ש...
מרכז מדע?
כן, שהולך למעבד.
יש חממת ערבה, אבל זה לא אצלי. זה יציגו
את יתר. זאת אומרת, מעבדות עכשיו...
מעבדות חדשות, אח תאום למעבדות הקיימות.
לחוקרים במו"פ.
לחוקרים במו"פ. אז עוד, בסך הכל, עוד פעם אנחנו מדברים על הגדלת הפוטנציאל, קליטה של חוקרים, פעילות נוספת, ושוב, תעסוקות וכו'. אז זה מתרומה של ג'נף אוסטרליה וקנדה. ובעצם הפרויקטים האלה ממומנים במלואם על ידי הגופים האלה. אנחנו מנהלים את כל הפעילות, מכרז וקבלן וכולי.
כמה מתוך החוקרים המוגרים בערבה?
כולם.
אנחנו בכלל, זה לא חושב שאנחנו מקפידים מאוד שכל מי שעובד פה, דתי, אני לא מכיר מישהו שלא גר פה, כל מי שעובד ברשות, גר פה. יש כמה מכשולים.
חוץ מאוד הוא עושה נושא לזה.
לא, יש
כמה.
יש כמה ניקיון, אנשי החזקה. בעיקר עובדים ותיקים, שזה אנחנו.
לא, אני אומר, בתפקידים ניהוליים, אנחנו מחייבים מגורים בערבה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. למשל, מצא את אותם המקפידים שכולם יגורו לזה.
נכון.
שלא יבואים לתרות מועצה. אני חושב שזה מאוד חשוב.
תקציבים שעוברים דרך החברה לגופים אחרים. איזה תקורה אתם מורידים?
איזה מה?
תקורה?
כן.
למה זה לגופים?
לדוגמה, מו"פ החקלאי זה כספים שאתם למעשה מקבלים ומיועדים אליהם, אתם מממנים.
תקורה זה 5%.
לא, במו"פ 5%, תלוי איזה גופים. ברק במו"פ, זה היחיד לדעתי שאתם תקורה.
לא, יש את זה, אבל... אבל זה גם בפרויקטים שלנו, תכף נדבר את הרחבת עניין, אבל זה...
גם ראיתי 10.
איפה?
בבינוי היה 10, נכון?
בינוי? 10? לא.
איפה יש לכם? באחרת היה זה?
מה?
אני לא יודע, לא...
לא, אנחנו לוקחים 5%, ו... לא סתם ה... נושא של מחלקת בינוי, מה שנקרא, השתנה שם הקונספט, זה כי אנחנו עדיין לא יודעים לפקח ולעשות את העבודות האלה טוב, ובנינו על התקורות של על העמלות מפיקוח, וזה מה שנקרא, הקונספט קרס, ועברנו שינוי, ולכן היום אנחנו כבר לא עובדים ככה, ובעצם מחלקת בינוי התבטלה.
נכון, לא מתאחרות מקבלים איזה קרן רומור בישיבה בה, איתם בצד.
כן, ביום חמישי אני
אציג
את זה.
מה יש לך עושה את זה?
לא ראינו את התקציב כמו שזה יהיה נוח, אם
נוכל
לראות את הפעם הבאה. בסדר, אם נוכל לראות את הפעם הבאה.
לא, זה חשוב
בנצל.
כן. תמיד, יש לי שתי שאלות. אחד, הנושא הכספים של החברה לפיתוח. עכשיו עם החוק החדש של המזומן, אנחנו... סוג של מגדילים את הסיפה שלנו לעבריינות.
אז יש לנו...
מול העובדים הזרים. האם החברה לפיתוח, אני יודע שיש איזשהו ניסיון של גורם פרטי להכניס ליישובים איזושהי מערכת כרטיסי אשראי, עם מיקום של כספומטים וכו' וכו', אבל אולי יש דרך שהחברה לפיתוח תוביל איזשהו מהלך שנוכל להעביר איזשהו חשבון את הכסף לעובדים ו...
אני לא הבנתי את השאלה
בכלל. היום אנחנו מוצאים כל חקלאי הולך ומוציא בסוף החודש המון כסף מזומן ומחלק לעובדים.
אודי, תקשיב טוב, אני לפני חודש סיפרו לי את זה, אבל אני לא הבנתי. לפני חודש הלכתי, הוצאתי 5,000 שקל, חילקתי לעובדים, כל אחד רצה להעביר פה. מה קורה? חצי שעה אחר כך הם באים עם הכסף המזומן אל מי שמעביר את הכסף ונותנים לו את ה-1,500 או 2,000 שקל. זה מה שקורה עם הכסף המזומן. תקשיב, אני הרוב זה יוצא ככה, אתה תבוא אל ה...
אני חושב שחקלאי בערבה לא צריך להתבזבז בזמן שלו פעם בחודש לנסוע לבנק למשוך כסף. במשק שלי זה סכומים לא קטנים, למשוך כסף, לבוא, ובכלל משנה, אצלי אני מקפיד על כלל, אין דבר כזה את כל המסורות במזומן. חלק אני מעביר דרך החברה לפיתוח, וחלק מדורשים במזומן. יותר מזה, כבר מתגלגל עסק משנה של בעל המכולת, שבא ואומר לי, למה אתה תעסק עם מזומן? בוא, הוא חייב לי כסף, תעביר לי ישר את הכסף שהוא חייב, ואז תעסק עם מזומן.
זה בהתאם לחוק המזומנים עכשיו, כאילו תשובה ל...
יש חוק חדש שאסור למשוך מעל סכום מסוים, היום כבר
זה למשוך את 15,000
שקל. אסור לתת במזומן, ואסור...
אז אנחנו בעניין הזה, יש לנו ייעוץ משפטי שנתן את הפתרון.
זה בעיה של דובי אצלך.
לא, זה מה שלי, אני מושך את הכסף.
שנתן את הפתרון לנושא הזה. ואנחנו יכולים לתת ונותנים לחקלאים, יש מסלול שבו על בסיס ההוראות של היועץ המשפטי אנחנו עובדים ולא מעבירים יותר מ-11,000 שקל, ולכל עובד הרי אתה בסוף מעביר 5, 7 או 9 נותן או 1,500. אז יש איזה פתרון אצלנו, מעיין נערכנו בהתאם.
אני מעבר לכסף שאני מעביר לחברה לפיתוח, או שבא לפרן די עצרנו את זה, היו מגיעים תאילנדים מזומן מכל הדעות שלהם של סמים, אלכוהול וכו' וכו', מגיעים סטפות של מזומנים, וזה נפסק. אבל עדיין מעבר לכסף שאני מעביר כל חודש בערך 50% מזה, מתוך ה-100% 50% ילך לחברה לפיתוח להעברות בצ'ק, בסדר. 50% יוצא מהחקלאים במזומן לעובדים. האם אי אפשר לעשות פרויקט? אני לא רוצה לקבל אצלך מזומן לחקלאים. שהעובד יהיה לו כרטיס ושמילך לכספומה.
היינו בזה. היינו בזה.
עבדנו עם כרטיסים של בנק הדואר. כולנו, אבל זה לא עבד פה.
זה לא היה כספומט באיזשהו.
היה כספומט. ברומא, ביילו יש כספומט. אצל בצרכניה.
בצרכניה יש שם כספומט.
אבל זה לא עבד.
תקשיב מאוד.
עבדנו הרבה יותר קשה,
עבדנו הרבה יותר קשה, שישבור את הראש שלו.
אנחנו עבדנו אז יותר קשה בסיפור הזה מאשר ללכת להביא 40 או 50 אלף שקל ולחלק את זה ל-30 עובדים.
השאלה השנייה זה לגבי הטיסות, כמה באמת הקו הזה פעיל? האם בכלל תושבי הערבה משתמשים בו? או שזה אך ורק להביא את כמה מורים? וכמה מתוך הקו, אמרת שאני מבין שזה מסוג מדינה...
עבור יותר איך אנחנו.
שזה מתוך? מתוך. כמה אחוז של המימון של החברה לפיתוח?
לא, החברה לפיתוח היא לצורך העניין נותנת שירות. ההסכם הוא עם משרד התיירות, עם משרד התחבורה שמסבסד את העיקר, כמה שקוני כרטיסים יש לה נתונים, אני לא זוכרת אותם בעצם כרגע, והמועצה מסבסדת את זה. אנחנו אפס, אנחנו עושים, מגלגלים את הפעילות, אבל אנחנו לא נשארים, אנחנו, זה כבר שנים עובד ככה. כל מינוס שנשאר, כל מינוס שנשאר מסוגל.
לא, הוא קונה כרטיסים לבעלי מקצוע.
כמה עוד אלף בשנה יוצא מהמועצה?
לא, הוא שאלה כמה זה, מה זה משך? זה כסף הטיסות?
זה 400 אלף?
כמה
מתוך כל הטיסות?
יש
לך את זה נורא?
יש לי זה
צור. אבל אתם אומרים שאולי זה מתייתר במים.
תראו, שנייה, קודם כל זה בעיקר כמה חבר'ה מפרן משתמשים בקו הזה. למשל, הם הצרכניות העיקריות. בואו נראה אם יסגר בחיים שלו או לא יסגר בחיים שלו, ואז תראה מה עושים אותם. אם יסגר, יסגר. אי אפשר לבנות להם
מרכז
שמירת
בפרן?
אני רוצה להגיד משהו, שנייה.
כן.
אנחנו מסתכלים פה על פעילות, ואני שומע פה את הדיבורים, ואת כמה זה מרוויח, וכמה זה וזה וזה. יש מחלקה, יש חברה, חברה לפיתוח, ויש לה מחלקות, ולא חייב שכל המחלקות יהיו רווחיות. חלק מהמחלקות יכולות להיות מסובסדות ושירות לתושב. זה הכל בסדר והכל טוב, ואנחנו יכולים לקחת את זה לאן שאנחנו רוצים, אבל השירות לתושב לא פחות חשוב מאשר מחלקה תרוויח.
אבל
דווקא חברה
לפיתוח זה לא
שם. זה נכון למועצה, לא בטוח נכון
לחברה לפיתוח. כן, של המועצה, וחלק מהמועצה כל כך קטנה, אז יש הרבה מחלקות שהם נותנו שירות, כי זה השירותים שאנחנו...
תראי, זה נכון, ואני חושב שקו טיסות, אני לא רוצה לדעת כמה התושבים פה באמת משתמשים וכמה אנחנו משתמשים בו להבין המורים, שזה לא פחות חשוב משירות לתושב. זה גם חלק מהשירות שאנחנו
נותנים.
אני אומר, בסוף יש דברים כמו טיסות שאתה יכול להגיד, תשמע, זה לא כלכלי לי והמועצה שמה פה 400 אלף שקל בשנה, זה חלק מהשירותים שאני רוצה לשפר, להביא מורים יותר טובים, להביא אנשי מקצוע, מה שנשאר מזה מקומות לתושבים, מקומות לתושבים. אהלן וסהלן. יכול להיות שתגיד שצלקום ערבה ואת הגרפיקה, שאם זה לא כלכלי, ואם החברה לפיתוח צריכה לממן, בצער, אם אני מממן שם 4 או 5 משכורות, ורחבה לי כאן כל מקום עבודה בערבה הוא מבורך, אנחנו רוצים להביא לפה תושבים, בסוף אין לנו יותר מדי מקומות עבודה, אבל אני לא יכול לממן גם זה.
בואו, יש פה איזשהו פילוח של פעילות החברה, הכנסות והוצאות מהגורמים השונים ומשרדי הממשלה, צדדים קשורים, כשאנחנו קוראים צדדים קשורים זה מועצה, וזה הפילוח של ההוצאות וההכנסות.
אבל למה קודם אמר שהפרויקט 41 מיליון זה התקציב של החברה, ופה אני רואה 85 מיליון?
לא,
זה הפרויקטים.
זה הפרויקטים
שהחברה
התחלתי להסביר, כן. אז מה שאנחנו רואים למעלה זה הפילוח של ההוצאות וההכנסות בתקציב המאושר, והרבה מאוד, אנחנו גם מביאים לא מעט כספים מבחוץ, מקולות קוראים וכולי, כמובן זה במסלול עם המועצה. ריכלתי פה את הפרויקטים שהיום החברה חלקם מסיימת את הפעילות בהם וחלקם עדיין בעבודה. אז כמו שאמרתי, המעבדות במור בהיקף של 7 מיליון הסתיימו, אנחנו ממש...
טוב, עזבי, זה כמה דבר הפרויקט יכולה להרחיב עליהם עכשיו.
אבל לא רואה את הפרויקטים לדבר את המן. בסדר, לא משנה, אני רצה. הפרויקט הגדול ביותר הוא המרכז שחייה, והקמפוס שעכשיו מסתיים, והרחבת עין יב, שמי שאינו מכיר, החברה לקחה הלוואה לקידום הפרויקט הזה, שמחתנו. הוא הסתיים בהתאם לתכנון, זאת אומרת, המכרז שיצא, אין שם חריגות. עכשיו בעצם תתהפך המשוואה וכל מכירה תחזיר לחברה את ההלוואה. אנחנו בתוך פחות משנתיים מסיימים אותה.
איך אבל החזרים של ההלוואה, איך הם כמה הם מכבדים על הפעילות?
הלוואה של החברת עניין?
זה בפרויקט מה שנקרא סגור.
צריך להחזיר את ההלוואה, ואיך מחזירים את ההלוואה?
נכון, אז ממכירות. עכשיו היה לנו, אני אומרת, בשנתיים האחרונות, ההלוואה נלקחה ב-2015,
והיום אנחנו עומדים כבר ב-70% החזר, והשנה אנחנו צופים להיפוך, זאת אומרת שנתחיל לסגור פערים.
אבל למשל באמת, אם תעני לנו לשאלה, זאת אומרת, אם ההלוואה נלך ב-2015, צריך להחזיר כל שנה, נגיד, לא יודעת, 100,000 שקל, לא יודעת כמה צריך להחזיר.
אוקיי.
מאיפה לקחת את זה? מאיפה הבאת הכסף?
מהשוטף.
מהשוטף של החברה, חלק וחלק ממכירות.
אבל מאיפה לחברה היה שוטף, נגיד? איפה נכניס עליי?
מתכנון. כן?
מאיפה היה לחברה כסף השלם?
החברה מרוויחה כסף בעיקר מהמשתלמים.
מהמשתלמים
והעברות כספים? שנייה, מעברות כספים, אזור תעשייה. ועוד.
וזה לא פגע בשום פעילות אחרת.
פגע, בטח פגע.
מה?
לא שם, לא עשו לה.
זה מה ש...
פגע, בטח שפגע.
זה מה ש...
השאלה שלי.
זה מה שאמרנו, זה מה שהצגנו.
קודם כל, אז החברה, סך הכל מרוויחה כסף.
פרויקט כזה לא יכול לשלם מעובר עכשיו.
מה, איזה פרויקט? שילמה.
חוות עניין.
שילמה.
של עשרה...
שנייה, חבר'ה.
שיר על בר.
שנייה, תקשיבו. קודם כל, אז החברה יש לה את הכסף של עצמה. דבר שני, הרחבת עניין, יש לנו את ההלוואה, יש לנו כספים שקק"ל ארה״ב לא מעט נתנו לנו כהלוואת גישור עד שנשווק את המגרשים האחרונים. הפרויקט דרך אגב הוא מאוזן, כשנמכור את המגרש האחרון הפרויקט נסגר בצורה בסדר גמור.
המגרש ה-100 או את המגרש
ה-100? המגרש האחרון.
כמה נמכר עד היום? 30? ב-5 אמרת?
30.
לא, 35 זה מספיק. 30. אז הפרויקט נגמר והעבודה כבר הסתיימה בו, זאת אומרת, לפחות העבודה העיקרית. נשאר לעשות את השלב ב' של הפיתוח, את המדרכות, ואת הפיתוח שיש לזה כסף. סך הכל הפרויקט עכשיו. החברה לפיתוח בשלוש שנים האחרונות היא שילמה מהשוטף של להזיר את ההלוואה.
ומה זה פגע? שיש שימנה שוטף, באיזה פעילות שהיינו רוצים שתקרה פה זה פגע?
זה פגע ב... שאלה כללית מדי, כי אני לא יכול להראות את זה באופן ספציפי, אבל זה פגע, בוודאי שזה פגע, זה לחשבון. זה בוודאי שזה לחשבון. השנה הרחבת עניין אמורה להתאזן. זאת אומרת, אמורה להרדיק את עצמה, זאת אומרת, הכמות מחירת... הקבלן כבר סיים, אין קבלן, זאת לא צריך לשלם יותר לקבלן. שם שנשארנו זה את ההלוואה לשלם, עוד שלוש שנים, והכמות שיווקים מחזירה את ההלוואה. זאת אומרת, אמור להיות תזרים חיובי ברחבת עניין במהלך 2019.
בסוף הפרויקט ישיר כסף או לא?
הוא ישיר מעט, מה שזה...
מתרמלה
שאמרנו, חכי שיהיה. בכל כך, אם יישאר, זה כסף שיושקע חזר בשכונה.
כן.
ממשהו.
או להשקיע את זה במישהו שיביא אנשים לגור שם.
כן, אבל אסור, באופן כללי החוקים, הרגולציה, אסור לגבות כספים שהם לא של הפרויקט.
הפרויקט נהיה יגרום לזה שאת הפרויקטים הבאים כאילו יקרו, או שהם...
להפך, אני מרגיש שהם ביטחון מלא לעשות את הפרויקטים הבאים.
נכון.
באמת, היום אנחנו יודעים לעשות את זה.
באותה צורה?
אני לא... אגב, אני חייב להגיד משהו, תראו, אנחנו כשבאנו לעשות את הרחבת עניין, יש שתי אופציות, יש שתי דרכים שאנחנו מפתחים הרחבות. אחד זה פתמר, זה פיתוח מראש של משרד השיכון, שמשרד השיכון בא, מפתח את כל המדרשים, זה מה שקורה עכשיו בצוקים, ומוכר לאט לאט. ואז כל הסיכון הוא במשרד השיכון, וכמובן זו הדרך המועדפת עלינו. זה נעשה בספיר, זה נעשה בחצבה, נעשה עכשיו בצוקים. סופר ופרל עוד ננסה, אבל אני לא מרגיש שזה יקרה. אפשרות שנייה שבאה החברה לפיתוח, מפתחת את החשבונה, דרך אגב, חברה לפיתוח שלה שמועצה, מפתחת את החשבונה ומתחילה לגבות את הכספים. צריך לזכור שפיתוח מחולק לשני חלקים, פעם אחת הדברים שנקברים באדמה, ביוב, מים, חשמל וכיוצא בזה, ואחר כך מדרכות, כבישים שלב ב', נוי, תאורה.
החברה לפיתוח זה יזם, ויזם צריך להרוויח.
בסדר, בסדר. אני מסכים לך, דרך אגב, אני מסכים לך, שנייה.
לא, לא
מסכים. אז עכשיו, העבודות עומק שאנחנו עושים, אנחנו גובים את מלוא הסכום מהמשתכנים שקיימים בתחילת הפרויקט, ומפתחים רק חלק, רק את העומק שלו. קק"ל ארה״ב עוזרים לנו בכל הפרויקטים, זאת אומרת, עוזרים לנו כסף שאנחנו מחזירים אותו בסוף הפרויקט. היום אין לי שום בעיה בביטחון מלא. מה שהתחלתי,
כשבאנו לעשות את הרחבת עיני הרבה במשרד השיכון, אמר אנחנו לא עושים, שכחו מזה. אף אחד לא עבור להרחבות קהילתיות בערבה התיכונה, ואז אנחנו עשינו את המהלך המשוגע הזה, ובאמת זה היה משוגע. אם קק"ל ארצות הברית לא נרתמים לזה, לא יודע איך הם יוצאים. סיינו, לוקחים אותה ופורסים אותה. ואחרי שעשינו את עניין, משרד השיכון פתאום הסתכלו על מה הם עושים בלעדינו, רצו, עשו בחצבה פרויקט עוד יותר גדול מעניין, וצפיר הם עשו במקביל איפשהו, ואני חושב שזה היה מהלך מאוד נכון לבוא ולקחת את הסיכון הזה ולעשות אותו. שבסוף כל הפרויקט של עניין זה 15 מיליון, אני יודע כמו, 15 מיליון, שחצי מהכסף פחות או יותר, או רבע מהכסף היה לנו בכל מקרה, זה סיכון שהוא לא מסוכן מדי בקנה מידה של מועצה. היום אין שום בעיה לעשות את הפרויקטים של הרבות הקטנים, גם בעידן וגם בפערה וגם בסופר היום.
מה הנהלים בלקיחת הלוואות על ידי רשות מקומית?
יש כמה אחוז על הגב שאתה לקחת?
יש את הנושא, קודם כל יש נושא של עומס מלוות באופן כללי.
כמה אחוז?
שזה, המועצה שהיא בסדר זה עד 50%, אנחנו בכלל לא בכיוון הזה.
50% ממה? עד 50% מתקציב, עד 50% מתקציב המועצה אפשר לקחת הלוואות, ואני אומר לך שרוב הרשויות לוקחים 50% מזה. אנחנו עומדים היום על הלוואות של כמה? 5 מיליון? 6 מיליון? סדר גודל של 5-6 מיליון אנחנו עומדים, אנחנו יכולים לקחת 20 מיליון. אוקיי, מותר לנו לקחת 20 מיליון, על פי הרגולציה המאוד זהירה של משרד הפנים. שנייה. לכן, תמיד כשאנחנו לוקחים פרויקטים ויש בהם סיכון, והרבה פעמים אנחנו מתחילים עם פרויקטים שיש בהם סיכון. תמיד אנחנו מסתכלים, האם אנחנו יכולים בסוף לקחת הלוואה ל-10 שנים, ויש לנו פה עוד 15 מיליון שקל שאנחנו יכולים שם לקחת, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל אם מחר בבוקר סתם הרחבת עניין קורה נצא מזה, נעשה את הרחבת עידן ונצטרך להביא שם 3 מיליון שקל. אני חושב שזה בדיוק תפקיד הרשות לבוא ולראות איך מפתחים שם.
אתה לוקח הלוואה בתור ראש המועצה, אתה מגיע, זה מגיע עובר מליאה, זה עובר ישיבת דירקטוריון של חברה לפיתוח, זה עובר...
שנייה. קודם כל, לקחת הלוואה גם בחברה לפיתוח וגם זה אישור מליאה קודם כל, ואישור משרד הפנים. זאת אומרת, משרד הפנים... משרד הפנים מקשה חבל על הזמן. למשל, נומי עכשיו רצתה לפרוס את הלוואה בכלל מ-5-10 שנים של הרחבת עניין, והרגולציה כל כך קשה שכבר תכף נגמר את ההלוואה, אמרתי להזביר, בוא נגמר את ההלוואה הזאת וזהו, כבר אין טעם להתעסק עם זה. אז יש פה רגולציה מאוד קשה עד שמה שמלוות. בגלל שעומס הנגבות שלנו כזה נמוך, אז לנו כמועצה קל לנו לקחת הלוואות.
ההלוואה הזאת מארצות הברית, כי עכשיו אחרי שיגמר הפרויקט אפשר לגלגל אותה לעידן למשל?
כן.
מה זה אפשר?
זה כבר מגלגלת.
התוכנית היא בזאת.
זה קרן קיימת, לא?
הם נותנים, זה לא
קרן קיימת.
קטן של הברית אבל, כן.
קטן
של הברית. כל הזמן בשבה יוצרת מציאות עם, איך קוראים לו, הקבט. תתחיל להגיד פארן במקום עידן.
פארן.
פארן.
לא. רגע, הפרויקט הבא.
כל ה...
יפה. זה, הפרויקטים הבאים הם פארן ועידן. הפרויקטים הבאים ואחר כך צופר.
בדרך לשם.
הוא לא ידע מה זה פארן. לא הבין, הוא פשוט לא הבין.
כל מי שרחש בחלה ברחבה של עניין, שילם כבר את הסכום ל...
כן, 30 מחלות שילמו. 30 מחלות בעניין, דרך אגב.
אף אחד לא מתחיל.
לא נחלה,
זה הרחבה. גם 30 מחלות בעניין עשינו לבד. וזה דרך אגב, ב-day one, כולם שילמו לנו. זה הכל היה משווק.
למה אחרי זה אותו דבר? מה? כי זה משווק מראש.
על 30 נחלות בעניין, כן.
כן, טוב, כי היה עם 30...
אבל הרחבה לא, אבל אין אף אחד... זאת אומרת, יש פה הליך של ועדת קבלה, ומרגע שהם התקבלו, יש סט חוזים שחותמים.
הם לא מתייפפים עלינו עניין?
רגע.
נומי, הם לא מתייפפים עלינו וקולטים לאט לאט, רק הם לא יודעים...
עכשיו הם רצים.
נומי, למה אם איזה 20 או...
הם בונים לאט.
נרכשו שם 20 מגרשים פלוס מינוס?
30.
למה לא רואים שם...
בונים.
שלושה
בתים בונים עכשיו.
שלושה.
גם בספיר היה ראשון ותראו איזה שכונה קמה שם. זאת אומרת זה...
14.
לא משנה, אבל מתוך זה פתאום רואים תנועה, ואנשים עד היום חיכו, ועכשיו יוצאים לדרך.
סך הכל כך זמן.
זה הקל עם החבר'ה של טופס 4, הם עוד פוחדים לשים את הפלום בשניים.
אבל הם מרצים.
כרמל, מה נסחר עכשיו? היא לפי ה... אני חושב שהליבה של המועצה זה באמת לראות איך מפתחים את היישובים, את השכונות, ומצליחים באמת להביא להם, להביא לפה את המשפחות, ובמקביל לראות איך עושים את התעסוקה. זאת אומרת, בעיניי כשמסתכלים על התפקיד שלנו, אז בסדר, תיירות צריך לטפל בתיירות, בחקלאות, בחקלאות. המשימה שלנו בגדול זה לבוא ולראות איך שני הדברים האלה באמת קורים. ככה אני רואה את הדברים.
טוב,
נרוץ,
אני כבר
אמרתי לך... עכשיו
כבר
יורד לפני 10
דקות.
לא,
רק
עשיתי את זה.
לא, בסדר, אני
רצה.
דיברתי על הרוב.
רגע, רגע.
בדיוק. פה אנחנו פרויקט שסוף כסוף יצא לדרך באזור התעשייה.
זה הדמיה או שזה אמיתי?
זה הדמיה. שתכף
נקרא,
וגם בכוחות מקומיים. אנחנו ניגשנו בקולות קוראים של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, וקיבלנו שתי תמיכות גדולות מאוד להקים את ההאב.
כמה כסף קיבלתם?
כמה?
כמה כסף קיבלתם?
פעם אחת 1,000,000 שקל, ופעם שנייה 800,000 שקל. שמתוך זה חלקו לשיפוץ וחלקו להפעלה, ועכשיו אנחנו בעצם ברגע שזה יפתח אנחנו במקביל עובדים עם קבוצות של מתעניינים להקים איזשהו מיזם עסקי בתוך ההאב. וגם אני רוצה לזכור משרד ושירותי כך וכך, אז זה היום מאוד אין כל ה-WeWorkים האלה.
אנשים יהיו עצמאים? זאת אומרת, יקומו פה עסקים עצמאים או שהם יהיו תחת חסות החברה לפיתוח?
לא, עצמאים. אתה בא, אתה רוצה את המרחב הזה. כן, וגם מיזם שעכשיו נבנה תחת החברה.
אז זה WeWork?
מהפיתוח הבמה.
לא הבנתי, החברה תפתח איזשהו מיזם.
נכון.
יש לה מיזם, הוא יישב שם.
נכון.
אבל החברה תנהל אותו.
רבקי, WeWork זה...
אני יודעת מה זה WeWork.
כן.
אז החברה תנהל אותו.
כן.
זאת אומרת, הוא לא עצמאי. כן, זה כאילו, יש לכם עניין להקים את העסק הזה.
נכון. נשמח שיהיה יזם פרטי.
במקרה הוא יושב ב-WeWork, זה לא משנה.
נכון, נכון.
זה לא
קשור. כן, ברור לנו שלא ישבו שם עשרות עסקים קטנים וזה, אבל אנחנו היום כבר מאוכלסים שם, שיפצו לפני שנתיים 8 משרדים, יושבים שם היום כבר עורכי דין, מפיקים, בעל עסק, ופשוט הם בסחירויות. הוצאה לפועל, בסחירויות.
הספייס שאני מקבל זה ספייס שלי, כאילו...
שולחן קבל שולחן כיסא, ותוכל לקבל
שירותי אינטרנט.
וזה לחודשי, זה לא יומי, זה חודשי, כאילו...
נכון, יש מצליקה טבלת שכירויות. שוב אני אומרת, אנחנו כדי לקדם יזמויות חדשות, עושים את זה בשקל ורבע, כדי לעודד. תבוא חברה כמו סיסקו, או כמו וויקס, או כמו וויר. ניתן להם, תראה
להם. גם אפשר לעשות איזה אקזיט.
נכון, לאט. אז זה ההאב.
אבל אני חושבת שהדבר המדליק הוא גם ההפעלה של המקום על ידי, איך שקוראים לו, מזוות המחלקה של גרפיקה מתוכנו לשם וכל הפרויקטים האלה. זה יכול להקל על החברה הכלכלית.
בסדר, אנחנו כל הזמן מנסים ל... עכשיו, אזור תעשייה מתפתח, ויש, אנחנו כבר רואים בשנים האחרונות עלייה בשכירויות שם. כל יזם שרוצה, אנחנו נותנים את זה באמת רק שיהיה, וחומוס אליהו נכנס, ונכנס עוד יזם, ונכנסו מפעלים גדולים, וזה כבר מתחיל לדבר. אנחנו... היה שם את זה על זה, אז גם הנושא של כפר אומנים צוחים נמצא באחריות החברה הכלכלית.
ואגב, בניגוד למושבים שהפרויקטים הם בתוך שטח המושב, הם שייכים לאגודות, בספיר וצוחים הקרקע היא של המנהל.
ובצוקים יש גם חן תעסוקות וגם כפר אומנים וקרקעות שבעצם לקחנו בשם האגודה כדי לייצר שם תעסוקה ציבורית. אני מקווה שגם נעשה את זה בספיר פה, במגרש בספיר בקרוב. אז זה הכפר אומנים.
מה היתרון שזה לא...
היתרון זה שאנחנו בעצם מייצרים פרויקט ציבורי.